רז, איזה כיף שאתה פה, וואי, מה זה התגעגעתי?
כיף להיות פה, האמת גם אני התגעגעתי.
לא נפגשנו מלא זמן.
אני באתי לשבור שתיקה, בפודקאסט שלך.
יש, יש, איזה כיף, אני עוקבת אחריך.
אני שנתיים לא התראיינתי.
למה?
הרגשתי שכל עניין הפודקאסטים הוא נדוש, כולם אומרים את אותם דברים, לאף אחד אין שום דבר לחדש, והרגשתי שגם לי בתוך עצמי כאילו... נמאס לי לדבר על כסף, ונמאס לי להטיף להתפתחות אישית. ואמרתי שאני לא מתראיין. ועכשיו, אחרי התהליך הרוחני שלי, ואמרתי, אני מוכן להתראיין כי יש לי דברים חדשים לומר.
וואו, מטורף. זה מטורף לראות את הדרך שאתה עובר. אני עוקבת בסטורי, וקודם כל, הצום שעשית, אנחנו נדבר על זה. ראיתי אותך עושה את זה ואמרתי, אני גם רוצה. כזה, כאילו, זה מעורר השראה.
אני 20 קילו פחות.
בגלל הצום?
בגלל הצום, לפני הצום ואחרי הצום, אני הורדתי 20 קילו.
מטורף.
הייתי ממש ממש שרירי, ופשוט ירדתי הכל.
מטורף, מטורף לגמרי. תגיד כמה מילים עליך, ככה...
בן 27, עכשיו מתל אביב. בעלים של 5 חברות, אחת אמריקאית בדלוור, מי שזה מעניין אותו, יש לי חברת AI Dispatch אמריקאית, חברת קריפטו ישראלית שנסחרת ברוב הבורסאות בעולם, יש לי את דר קריפטו שהיא יותר מפורסמת בישראל, את זינוק פיננסי, ואת החברת בנייה ששם אני שותף בחצי.
מדהים.
מדהים, וכל המהלך הזה וכל המסע היזמי העסקי שלי בגיל נורא צעיר כבר הצלחתי, הביא אותי לנקודה שבחודש אחד אני מכניס 9 מיליון שקל, ואני עצוב ומדוכה, ואז אני הורס את עצמי, נוסע ללוס אנג'לס, עושה היפנוזה בחצי מיליון שקל, שלא עובדת, ואז נוסע לתאילנד, לעבור תהליך רוחני מטורף, עושה צום של 20 יום, מוריד 20 קילו של שריר. זה בגדול החצי שנה האחרונה המטורפת בחיי.
אמא למטורף, מטורף. למה הרגשת בדיכאון?
וואו, טוב, מה, נפתח את זה כאן?
יאללה, בלי פילטרים?
נפתח את זה כאן.
אני חייבת להגיד משהו, טוב? קודם כל, אני גם אציג את עצמי בשתי מילים. אני אימא לשני קטנטנים. התגרשתי לפני כמעט פחות משנה. יש לי חברה בעם של תוספי תזונה פרייבט לבל. אני עוזרת לנשים לחזק את עצמם בריאותית, נפשית. ואני נורא יכולה להתחבר לעניין הזה שאתה סוג של על גג העולם, השגת הכל, כל אחד במונחים שלו. לאחד זה להגיע ל-9 מיליון בחודש, לאחר זה משהו אחר. ואז אתה מרגיש רקנות כזו. כאילו אתה כזה, מה עוד יש לעולם להציע? מאיזה דלק אני אפעל עכשיו שכבר השגתי הכל?
זה הרקנות הכי מטורפת שיש. נכון, כי כשאתה גבר צעיר בן 20, ואתה קצת מבואס, אז אתה אומר, הכל בסדר איתי. אוקיי, אין לי כלום בחיים, אז אני אשיג, אני אגיע, יהיה לי את הסטטוס הזה, אני מפורסם, אני אהיה עשיר, אני אהיה לי חברות, אני אהיה לי זה, אז אני אהיה שמח. ואותו בחור בן 20, יש לו איזשהו פור עליי, כי עבורי כבר האשליה הזאת, היא נשברה לחלוטין, היא התנפצה לי, השגתי את זה, וזה לא עושה אותי מאושר, אז אני גם בתוך בור, וגם אני בבור ללא מוצא. מה עושים לי כאן?
אבל האמת שזו שאלה, זו שאלה מעניינת, כי האם הדבר הזה באמת לא הופך אותך למאושר? זאת אומרת, יכול להיות שההסתכלות שלך על הדבר הזה, הסתכלות שהיא... היא קצת מוזרה.
אני חושב שכסף...
איך אפשר להגיד דבר כזה?
אני חושב שכסף ועסקים וזה יכול להפוך אותך למאושר, רק אם אתה אדם יחסית טיפש. כי אם אתה בן אדם חכם, שהנטייה שלך זה לחפש עומק בדברים, מתישהו תגיע לאיזשהו לימיט מסוים של כמה עומק וכמה value וכמה משמעות עמוקה, אתה יכול למשוך רק מהיותך איש עסקים מוצלח.
אתה מרגיש שדרך העסקים שלך אתה משנה לאנשים את החיים?
אני יודע שאני משנה להם את החיים.
וזה לא גורם לך לאושר?
זה עושה אותי שמח, זה ממלא אותי גאווה. אני הולך עם תחושת ביטחון אדירה, ואני מרגיש נהדר עם עצמי. זה עדיין לא יכול לתת לי את המשמעות העמוקה של החיים, לדוגמה. שוב, אני רווק, אין לי ילדים, אבל... אני אתן לך את ההגבלה הזאת, כי לי תמיד נותנים אותה, של שמע, אתה לא יודעת כלום עד שלא יהיה לך ילדים וזה. אנשים אומרים לי את זה, ואני כאילו אומר, וואלה, אני באמת חושב שהם צודקים, כן, כאילו שיהיה לי ילד משל עצמי, מישהו שנכון להעניק לו את העולם, לא באמת נראה לי שהעסק שלי יכול להשתוות עם זה.
חד משמעית.
אז יש דברים עמוקים יותר מהצלחה עסקית או חומרית או פרסום או דברים כאלה, ואני חד משמעית יודע להגיד שאני הגעתי למקסימום של
ההנאה
שאני יכול למשוך מכל הטרפת של הפרסום, הצלחה וכן הלאה.
אני ממש יכולה להתחבר לזה. אז מה אתה עושה? שאתה מבין שאתה השגת הכל, אבל לא טוב לך.
אז החצי שנה האחרונה, קצת יותר, השמונה חודשים האחרונים היו מטלטלים עבורי ברמה לא נורמלית, כמו ששום דבר בחיים לפני כן לא היה. סיימתי זוגיות ארוכה.
וואו.
שיניתי לחלוטין את תפיסת העולם שלי.
מאיזה בחינה?
מבחינה שאני מרגיש שבזמן הצום, הגוף הרי בטוח שהוא גוסס. אחרי משהו כמו שבוע בלי אוכל...
תפרט קצת מה עשית שיבינו.
טסתי לתאילנד אחרי שעשיתי היפנוזה ששילמתי עליה קרוב לחצי מיליון שקל בארצות הברית שלא עבדה. טסתי לתאילנד ושם בעצם החלטתי שאני עושה די לבד עם עצמי. והבת זוג שהייתה לי באותה תקופה שהיא גם עשתה חלק מהזמן, שאני עושה צום, שנערך 20 ימים ו5 שעות,
okay.
שמה שאני מכניס לפה זה אך ורק מים.
צום מים בעצם.
צום מים. אנשים שואלים אותי, רגע, בערב אתה אוכל, בבוקר אתה אוכל? לא, צום מוחלט, מלא, 20 יום מאז הפעם האחרונה שאוכל נכנס לי לגוף, 20 יום ו5 שעות. אני אומר את החמש שעות האלה כי כל שעה בצום...
למה דווקא צום בעצם?
כי צום הוא קודם כל מנקה אותך פיזית.
נכון.
מוכח כאחד הדברים היחידים לצורך העניין, שמנקים דברים באיברים הפנימיים, מנקים דברים בתוך
ה... בקטע בריאותי הרגשת? אני לא סתם שאלת כי...
לא, אז הנה אני אומר. הצום גם ניקה אותי מבחינה פיזית. הורדתי הרבה מהמשקל שלי, שאני חושב ששירת אותי נורא. זאת אומרת, להיות גבר, צעיר, חזק, מצליח, נורא שרירי, מאוד חזק. כאילו, כל הטרייטים האלה של הצלחה וגבריות וזה וזה, אז שירת אותי עד איזושהי נקודה מסוימת, והייתי צריך רגע לעשות איזשהו שיפט למקום קצת אחר, כי ביום-יום שלי אני מאוד אסרטיבי, מאוד חזק, נורא יודע מה אני רוצה, ופתאום לקחתי את עצמי במכוון למקום של חוסר אונים מטורף. ולמה חוסר אונים? כי אחרי 20 יום שאתה לא אוכל, אתה לא מסוגל לזוז מהמיטה, משהו בפנים נסדק, נשבר. זה אפילו, הדברים האלה לא מומלצים לאנשים שהם לא בריאים בנפשם, ומאוד מאוד חזקים.
אז נגיד בסוגריים זה לא המלצות רפואיות, אנחנו נטו משתפים בחוויות אישיות, ואף אחד שלא ילך ויעשה.
לא המלצתי לאף אחד לעשות, אף על פי שאם נגיד, לא יודע, בן אדם שהוא יש לו איזו מחלה סופנית לא עלינו וזה, כן ממליץ לו לשקול דברים יותר נועזים.
מה שאנשים לא מבינים זה שמערכת העיכול היא המערכת שלוקחת הכי הרבה אנרגיה. וכשאנחנו אוכלים כל היום, אנחנו לא נותנים לה לנוח. ובצום אנחנו נותנים מנוחה למערכת העיכול, ואז מתחיל תהליך של פירוק כל התאים הלא טובים וכל הפסולת, והגוף מתחיל להתנקות, וזה בעצם גורם להבראה של מחלות.
נכון.
ויש שלבים, זאת אומרת, אתה לא ישר הולך לצום מים, אתה יכול לעשות, נגיד, אני הייתי עושה צומות של פירות, אוכלת פירות 5 ימים, עושה הפסקה.
אז למען האמת, פירות זה לא צום, זה פשוט דיאטה אחרת.
בסוף הגוף בעצם עובד רק על סוג מזון אחד, שהוא מתעכל נורא מהר, לצורך הדוגמה פירות מתעכלים נורא מהר, ו-90% מים. ככה אני ריפאתי מחלת כבד, דרך אגב, שהייתה לי לפני כמעט עשור.
קודם כל, לא מזלזל בזה, אני בעד כל פתרון למחלה שהוא דרך תזונה, מאחר ובעיניי אין שום פתרון אחר.
חד משמעית.
ככה אני חווה את זה. אני לא חושב שיש איזשהו פתרון אמיתי ובאמת יעיל שהוא לא תזונה.
נכון.
ואני בטוח שגם רק פירות יכול לעזור. פשוט בפירות עדיין הסוכר בדם הוא עדיין לא מאוד מאוד נמוך. וטוב, אני אכנס פה לבריאות וזה, זה פחות נראה לי מעניין. אני יכול לתת את הטייק שלי בזה, כי אני פשוט חקרתי בריאות בצורה אובססיבית.
אני רק אגיד משהו אחד לגבי כאילו סוג המזון, כי אני מבינה שאתה פחות מתחבר לפירות, זה גם עניין אנרגטי. נגיד, אני לא אוכלת בשר. ואנרגטית, לי פירות עושה טוב. ממש עושה לי טוב. אז אני חושבת שבסוף לכל אחד גם צריך למצוא את מה שנכון לו. זה לא בהכרח שיש משהו אחד שהוא טוב לכולם.
האמת שזה כן בהכרח שיש משהו שהוא טוב לכולם.
אוקיי.
את לא רואה בטבע אף מין שחלק מה מהחיות אוכלות משהו אחד, וחלק אוכלות משהו אחר. אריה, כל האריות אוכלים בדיוק את אותו הדבר. ג'ירפה, הן אוכלות את אותו הדבר.
אוקיי.
הפרות אוכלות את אותו הדבר. הקואלה אוכל בדיוק את אותו הדבר, ואם הוא יאכל...
אבל קופים ופרות לא אוכלים אותו הדבר.
נכון, אבל בני אדם הם לא קופים, אין להם את הבקטריה הנדרשת להקל לצורך העניין עלים. אם את אוכלי עכשיו שתי קילו של עלי אקליפטוס, את תמצאי את עצמך בבית קברות. והקיבה שלנו קיבה חומצית, שמזכירה מאוד 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 קיבה של טורפים. ובאמת בני אדם שחיו באזורים קרים, רוב האנושות שהגיעה מאירופה, או מאזורים באמריקה, או שחיו במדבריות, לא היה להם שום אופציה למעשה משחר האנושות, לעשות גידולים חקלאיים שמספיקים להרבה מאוד בני אדם.
אתה מסכים איתי אבל שלאורך הזמן, כשאתה מרגיש שמשהו עושה לך טוב, אז זה נכון לך? לאורך זמן, זאת אומרת, אני כבר עשור ככה, זה לא משהו, אתה יודע, איזה ג'וק כזה של טרנד.
אני לא מתיימר להגיד לאף אחד מה לעשות בחיים. אני רק יודע מהמחקר המאוד מאוד מעמיק שלי, מה התזונה האידיאלית לבני אדם שיכולה לרפא אנשים, ואני מאוד מאוד מאמין בתזונה הזאת של רק בשר, בקר, נקי, עם מים, שהוא מוכן בצורה נכונה, אבל לא ניכנס לזה.
כן, בסדר. העיקר אבל שהבינו את המהות של הצום, שזה באמת לתת מנוחה למערכת העיכול ולאפשר לגוף לעבור ריפוי.
לא רק למערכת העיכול. למעשה יש עומס, אחד הדברים שמפעילים הכי הרבה עומס ברמת התא הבודד בגוף, זה אינסולין וסוכר שהם הולכים ביחד. בעצם יש, נקרא לזה כמו לחץ של סוכר, שהוא דוחף דברים לתוך התא. הוא לא מאפשר לתא להוציא דברים החוצה. כשהסוכר בעצם נרגע ונהיה נמוך והקיטונים עולים, בעצם התאים יכולים לשחרר כלפי הזרם דם את כל התוצרי פירוק שלהם. ואחרי 20 יום כזה, אתה מרגיש שנולדת מחדש, ברמה של מדהים. כל הגוף שלך מדבר שפה אחרת, אתה לא מזהה את עצמך, אני יכול כאילו... היה לי כמה שלבים של איזשהו מוות אגו במהלך השנים האחרונות. עשיתי מה שנחשב לסם הפסיכדלי הכי חזק בעולם, שנקרא בופו. עליתי לשמיים, דיברתי איתו, היה נחמד, אחר כך החיים שלי השתנו, לא אכלתי לראות אותם באותה צורה. בקורונה גם חוויתי איזשהו משהו, ועכשיו אני הרגשתי כאילו הגרנד פינאלה הגיע.
אז מה היה שם?
אז אחרי הצום אני שמתי לב שאני כבר לא משנה מול מי אני עומד, וכמה אני... כאילו כמה יש לי איתו, איזשהו גאפ ממנו, זה יכול להיות בחור בן 18 שהרגע עוד לא התגייס לצבא, וכאילו הוא נראה הכי בוסרי וזה, משהו בתוכי כבר לא מאפשר לי להרגיש יותר טוב מאותו בן אדם.
וואו.
ואני יודע שזה נשמע בומבסטי, ואנשים רואים אותי ומסתכלים עליי באיזושהי צורה מסוימת.
בעצם היית מרגיש יותר טוב מאנשים?
הייתי מרגיש, האגו שלי עבד מאוד חזק, ואני מרגיש כאילו ריסקתי אותו. וכאילו, אני מרגיש, כאילו, איבדתי את היכולת להרגיש יותר טוב ממישהו. בכלל, לא משנה, אני יכול, כאילו,
וואו, נגיד, אני חייבת להגיד
נניח עכשיו אני יותר טוב ב-X,
כן, כן.
אז אני יכול לדעת, כאילו, במודע שלי שאני יותר טוב ב-X.
כן.
אבל לא מסוגל להרגיש שאני יותר טוב ממך, איבדתי את התחושה הזאת.
אני חייבת להגיד לך לגביי, שהרבה פעמים אני מוצאת פערים מאוד גדולים ביני לבין אנשים, אפילו אנשים שאני מכירה, שאני כאילו רצה עם החיים, ואני מתקדמת ומתפתחת, לא רק כלכלית, רגשית, נפשית, ואז אני, לאיזה מקום אני לוקחת את זה, כדי לא להרגיש עכשיו להיות מתנסית כזו, אני פשוט מבינה שקיבלתי את הכוח של המנהיגות, ואני אמורה להיות מנהיגה. וזה שבן אדם נקרא לזה אולי בעיניים שלי, שוב, זה פרשנות שלי, פחות מפותח ממני, לא משנה, תודעתית, כלכלית וכו', זה לא אומר שהוא פחות ממני. זה כן אומר שלי יש מתנות לתת שכנראה לא אין, ואז אני לוקחת את זה למקום הזה של השפעה. זאת אומרת, אני משנה את הסיפור, זה לא ממקום של התנסות, גאווה, אלא זה יותר כדי להוציא את האור שלי עד הסוף ולהבין, וואו, אני, יש לי מה לתת לעולם. לי זה נותן כוח, ההסתכלות הזו.
זה מדהים, ובך יש את הרוח והאלמנטים הנשיים,
אני אוהבת שאתה עושה את ההפרדה בין נשים לגברים, זה יפה.
והענבה הזאת, שאני הייתי צריך לעבוד כדי להגיע אליה.
מדהים.
ושוב, זה איזשהו תהליך שגם מרסק אותי מבחינה פיזית, זה מרסק אותך, מבחינה נפשית זה מרסק אותך, זה לוקח אותך, מרסק אותך למדרכה וגורר. אני אסביר עוד מעט מה המשמעויות של זה שהגוף שלך במשך שבועיים חושב שהוא עומד למות. יש בזה יופי מדהים. אגב, אתה כאילו, אם במהלך היום-יום שלך אתה כל היום עושה דברים, ואתה חווה הצלחות וכישלונות, ויש לך המון רעשי רקע, ואתה בתוך איזשהו מיקרו-קוסמוס של העולם שלך, אתה לא באמת יכול לשמוע את הרחשים הקטנים ביותר שמתקיימים בתוכך. וכשמשהו בפנים נסדק, ואתה משוכנע שאתה עומד, אתה במודעות יודע שאתה חי. הכל בסדר, אתה עושה צום, הכל סבבה. אבל הגוף שלך איפשהו אחרי שבוע או 8 ימים או 9 ימים שהוא לא אוכל כלום, הוא מתחיל לחשוב שהוא גוסס. ואין לך מושג, אתה לא יכול לצפות אפילו כמה מכונן האירוע הזה הולך להיות, כי כשהגוף שלך חושב שהוא גוסס, המחשבות כמו משתנות לגמרי.
וואו.
משתנות לגמרי, אתה מתחיל לחוות את המציאות בצורה...
אין איזה רגע שאתה אומר, אני מוותר, אני אוכל, אני כאילו מרגיש...
לא, יש לי מיינדסט נורא נורא חזק, האתגר הזה לא, כאילו, לא לקח אותי למקום של בוא נוותר, אלא חוויתי את הקושי במלוא הדרו, מה שנקרא.
ועשית את זה לבד? זאת אומרת, לא הייתה שום תמיכה, זה הכל תמיכה שלך בעצמך?
לבד, אין לך הרבה מה לעשות גם. אתה שוכב כמו גופה במיטה במשך 20 יום, אתה גם לא מעסיק את עצמך יותר מדי, כי אין לך כוח לקום אפילו לשירותים.
וואו. זה עוצמות מטורפות, אתה מבין את זה, נכון?
אני הגעתי למצב, כאילו, לא נעים לי לחשוף פה, בוא למצלמה, שוב, אני בא, אמרתי, אני בא פתוח, אין לי אגו, אין לי כלום, אני מרגיש שנולדתי מחדש.
וואי!
אני חושף את עצמי, כאילו, אחרי שלא הסכמתי בכלל להתראיין בפודקאסטים. גם זה שלא הסכמתי להתראיין בפודקאסטים, 2 שנים, ואין פודקאסט אחד במדינה שלא הזמין אותי, זה קצת היה מהאגו שלי, כאילו, וואלה, מי אתה? לא רוצה לבוא להתראיין אצלך.
כן, מטורף.
כאילו, זה היה לי איזה אגו טריפ מטורף, שהוא כאילו, הוא נמחק. אני אפילו לא מצליח, אני מחפש את זה פה, ואני לא מוצא.
מטורף, מטורף לגמרי.
נקטה לי הקו מחשבה.
רצית לספר משהו שאתה אמרנו פתוח, חשוף, שהרגשת.
לא, אז בצום, אני הגעתי למצב שאני שוכב ככה במיטה, כמו גופה, ממש שכאילו אם יש לי פיפי, אני משתין בבקבוק, אני לא הולך אפילו תמיד לשירותים. הגעתי למצב מרוסק, ואני רואה בזה כל כך הרבה יופי. כי זה קצת כמו להגיע ל... כמו שבן אדם בן 90, שעבר חיים שלמים, הוא מגיע לאיזשהו שלב שהוא על הרס דווי.
כן.
ובאותו הרס דווי, אף אחד לא יודע, אני יודע כי הרגשתי את זה.
הרגשת
את זה. אתה חווה איזשהו הזדקחות נפש כזאת, אתה מסתכל על כל החיים שלך, ואתה מבין מה באמת היה חשוב. אבל אתה לא מבין את זה באינטלקט, אתה פתאום מרגיש את זה.
מרגיש את זה בהוויה.
ויש פער נורא גדול בין להבין משהו באינטלקט, לבין לחוות אותו. כי כשאתה חווה משהו, אין צעד אחורה. חווית את זה, זה שינה אותך.
זה מטורף.
אז אני הרגשתי ממש כאילו את התחושה הזאת של הבן אדם ששוכב במיטה, והוא על ערש דווי ואין לו כוח לזוז, הוא לא מסוגל לנשום, הוא מפורק לחלוטין. המוח מתחיל לעבוד, כאילו כל הכימיה פה משתנה בעקבות זה שלא אכלת 20 יום, ואתה מתחיל להרגיש כאילו את ה... כמו חוויה של שהיא דומה לקרוב ללמות, סוג של לגסוס, הגוף מרגיש שהוא גוסס. ואז כל הדיסקט פה משתנה, אתה כבר לא חושב על העסקים שלך, או על הדאגות שלך, או על הדברים שטרידו אותך. דברים מסוימים כל כך מתגמדים והופכים להיות חסרי רלוונטיות, ודברים מסוימים פתאום אתה אומר, וואו, כאילו איזה כיף שיש לי את זה ואת זה בחיים, אני כל כך מעריך את זה. נגיד שסיימתי את הצום, התקשרתי להרבה חברים שלי ואמרתי לו, מה קורה אחי? תשמע, אני חייב לדבר איתך, אני ממש רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך.
וואי, כאילו אני אתן לך הערכה לחיים?
כאילו פתאום אתה רואה מה היה חשוב ומה היה לא חשוב, ומה כל הדברים ששקעת בהם כל כך הרבה אנרגיה, שפתאום מרגישים לך חסרי משמעות.
ממש.
ואני מאמין שזה הוסיף לי הרבה עומק רגשי, שלא אכלתי לקבל רק דרך האינטלקט. זה אומר, עצם זה שמישהו היה אומר לי משהו, או מלמד אותי משהו, או הייתי שומע איזה משהו, לעולם לא הייתי משיג את העומק הרגשי שבחוויה של לחוות את הגסיסה של עצמי, למרות שאני לא באמת מת, אבל הגוף כאילו, הגוף מפורק. 20 יום לא לאכול זה קיצוני מאוד. זה
מטורף.
זה כאילו לקח את עצמך לקצה.
תקשיב, אני עברתי חוויה דומה, אני לא סתם דומעת פה.
וואו, לא ידעתי.
אני עברתי שתי הריונות של היפרמזיס, זה 9 חודשים שאני מקיאה 60 פעם ביום. אני לא מצליחה להכניס כלום לגוף שלי, אני מפורקת. זה כל התיאורים שתיארת, זה לקבל אינפוזיות כל היום, אני לא יכולה לעשות כלום, אין עסק, אין כלום, אין כלום, זה... כמו שאמרת, אין כוח לקום.
אז בגלל זה את כזאת חמודה ונעימה ונשבר לך האגו.
יאו, ממש.
בגלל זה, כי אם אתה ממש קרוב ללמות, לא למעיד שנייה שנדרסת. אתה חווה את החוויה הזאת של פאק, אני מת, לאורך זמן. זה משנה פה משהו שאין מזה צעד אחורה. אני מרגיש שאני כאילו...
אני אמרתי כאילו... אני מאמינה בבורא עולם.
וואו, אני חייב להגיד שאת, כאילו, לא יודע אם המצלמה תתפוס את זה, אבל מזל פה, היא דומעת.
אתה מחזיר אותי אחורה, אתה קולט מה אתה עושה לי?
וואו.
אני חושבת שהקדוש ברוך הוא פירק אותי, כי לא הייתה אפשרות אחרת. הייתי חייבת לפרק טבעים שבי, שכל כך מתחברת לכל מילה שאמרת. המרדף הזה, המרוץ, התעסוקה אינסופית כל הזמן, כאילו בחומר, בחיצוניות הזו, במה אני משדרת, באיך רואים אותי. וואו, זה פשוט, אני לא חושבת שהייתי יכולה להשתנות אם לא הייתי מתפרקת ככה. זה לא היה קורה.
וואי, אני לא ידעתי את זה, וזה מדהים שאת אומרת לי את זה עכשיו, כאילו, דווקא אחרי מה שסיפרתי לך.
כן, אני כאילו שמעת אותך, ואני אומרת, יואו, עברתי את זה. אני מבינה למה הוא מדבר, אני מבינה. ואתה באמת צריך שזה תהיה חוויה שתצרב לך בגוף כדי לשנות את הכל, כי זה לא טבעי. רוב האנשים הם בחיצוניות. זה לא טבעי.
נכון.
כמו שאתה עכשיו.
נכון, 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 נכון.
זה משהו אחר.
עד שאתה לא חווה את זה, אתה באמת לא זוכה להגיע לפנימיות שלך בצורה הכי פיור שלה, ואתה צריך להיסדק מבפנים בצורה כל כך עמוקה, שאני מסתכל על פז שלפני 8 חודשים, ואני אומר, אני לא הייתי מסוגל לסדוק אותו, כאילו, אין מצב, אני לא יכול, הוא... חזק, מצליח, שרירי, הוא כאילו כל הדמות הזאת שאני מסתכל עליה, ואני אומר לעצמי, אני לא הייתי יכול לסדוק את זה בעצמי. המסע הזה שפירק אותי לגורמים, אגב, אחרי הצום והזה, הרגשתי שעדיין יש פה דברים שאני רוצה לגלות. הייתי בתאילנד, לקחתי כמות די גדולה של פטריות, אז היה.
וואו.
ובדרך כלל, ואני לא עושה סמים, לא נוגע באלכוהול, לא שותה קפה, אני כאילו שומר על התודעה שלי תמיד נקייה, ויוצא שפעם בכמה שנים, שאני יודע שצריך לעבור איזה חוויה רוחנית, אז אני כן עושה משהו, וזה רק דברים שבעיניים רוחניים. אז לקחתי פטריות, ובמקום לצאת לטייל בחוץ, שזה בדרך כלל מה שעושים כשלוקחים פטריות, שמתי כיסוי עיניים,
וואו.
נכנסתי למיטה, זה דבר די מפחיד לעשות על פטריות. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני הולך לצלול בפנים כל כך עמוק, וכל חרה שיצוף פה, אני אסתכל עליו ואני אתמודד איתו.
וואו. מה צף?
צף הרבה. צף, צף, המון חרה. צף, כן, כן.
אוקיי.
וגם את זה כאילו...
זהו, אמיץ.
מאוד, מאוד. אני מאמין שמי שהם מהצופים שלנו שככה... עשה דברים כאלה, ואני אספר עוד שמה, אחי, שמתי עיניים, כיסו עיניים, ראיתי רק שחור, נכנסתי למיטה ואמרתי, אוקיי, מה שיפגע בי, שיפגע בי, קדימה, תביא את זה.
מה אתה חושב שהפך אותך לבן אדם עם שריון, עוד לפני השינוי שעשית, זאת אומרת, בן אדם שעוטף את עצמו?
אני חושב שזה תמיד איך שאנחנו רואים את העולם.
זה קשור לילדות, כאילו, לבית שגדלת בו?
לא, אני גדלתי בבית מדהים לזוג הורים שעטפו אותי בכמות אהבה לא נורמלית.
וואי,
כמות ביטחון עצמי כאילו מהילדות הכי מוקדמת שלי שהיא אדירה. כאילו, אני הרגשתי שאני
כריסטופר... מלך העולם.
כריסטופר קולומבוס הוא קטן לידי ואני כאילו...
וואו,
וזה נתן לי את הכלים כאילו באמת לבלוע את העולם בלי טיפת פחד. ואני עד היום... מעריך את ההורים שלי עד השמיים ומוכר להם תודה ויודע שמי שאני זה בזכותם.
וואו.
כי הליבה שלי ועצם זה שאני מסוגל לעשות צום ולעשות את הדברים שאני עושה ובכלל תחשבי יש לי פה עסקים וחברות וזה ואני אומר אנשים חושבים שאני בן אדם מאוד מאוד חומרי אני חושב שבדיוק הפוך אני חושב שאני אולי אחד האנשים הכי פחות חומרים כי עזבתי את כל החברות וכל העסקים בלי לחשוב על המשמעות הכלכלית של זה.
וואו.
והלכתי חצי שנה למזרח, כאילו...
אבל יש לך גם ידיעה פנימית שהכל יהיה בסדר.
אז קודם כל הכל היה בסדר. גם הקמתי עסקים בזמן הזה שסוג של קמו מעצמם.
כן, כאילו סומך על האנרגיה. כי
יש לי שותפים וצוות מדהימים.
נכון.
אבל אני יכול להבין שזה לא דבר שכל אחד יעשה.
יעזוב את הכל.
לעזוב הכל, לחצי שנה במזרח, כשאתה בגיל כל כך צעיר, שאתה בפיק שלך, שכל חודש שווה מספרים לא נורמליים, וכאילו להגיד, שמע, סבבה, כסף מגניב, זה לא מעניין אותי.
אבל דווקא בגלל שהגעת כבר לתוצאה, ואתה אומר, וואלה, התוצאה לא מרגשת אותי, אני רגע שנייה עוצר. כי זה לא יעזור לי לעוד תוצאה ועוד תוצאה ועוד תוצאה, אני עדיין אהיה בלופ הזה ולא יהיה לי טוב.
לגמרי.
מה אתה חושב שהבנת שלוקח אותך היום ואתה מסתכל על עצמך ואומר, וואו, אני בן אדם אחר? מה התובנות בעצם שהיום מנחות אותך?
אני חושב שמי שאני הייתי לפני, נגיד, שנה, וגם רוב, 99.9% מהאוכלוסייה, זה מעין גרסה של עצמך, שהיא לא באמת בדיוק, בדיוק, בדיוק מי שאתה. ואני אסביר. הייתי בזוגיות עם בחורה מדהימה וטובת לב ברמות שאין דברים כאלה. לדעתי, הבחורה הכי טובה שאי פעם הכרתי בחיים. אבל היא לא הייתה נכונה לי, הזוגיות הזאת. והיה לי איזשהו רחש בראש, בווליום קטן, כמו קול מאוד 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 קטן, שאני בקושי מרגיש, והוא מגיע רק לעתים נדירות. ואני זוכר שאחרי הצום, שהייתי נקי לחלוטין, אני ראיתי את הקול הזה בצורה כזו בוהירה, כזו חד משמעית, את אותו הקול בדיוק שהיה שם גם לפני, פשוט בלי כל הרכשים שסביב. והיה איזשהו מיזם שרציתי להיכנס אליו, שהוא מיזם טוב, אבל אני לא חשבתי שהוא ייתן הרבה ערך לעולם. וגם זה רץ לי בראש, הדיסקט הזה של אני לא יודע כמה ערך זה נותן בעולם, אבל בווליום כל כך קטן, אז יכלתי להמשיך להתקדם איתו.
נכון.
ואחרי הצום שוב, אותו הכל היה כל כך בהיר, כל כך נכון, כל כך מול העיניים שלי, שזה גרם לי לוותר עליו.
בעצם הבחירות שאתה עושה הן יותר מחוברות לאמת שלך.
אני חושב שאני מסוגל לשמוע את עצמי, את פז, מתוך המקום הכי אמיתי שלי, הכי מחובר למהות שלי. וזה
נכון שאתה יודע שזה זה, אז אתה על זה. כאילו אין לך ספקות, אתה עושה את מה שצריך.
כן.
זה מטורף, אני לא יודעת אם אנשים בכלל מבינים, כאילו,
אני אומר,
את כאילו, השיחה הזו.
כן, אני כאילו אומר את הדברים, ואני אומר לעצמי, אני באמת בספק כמה מי שישמע אותי יכול להבין את העומק של מה שאמרתי, מבלי לחוות את, את הדברים האלה. כאילו, אני באמת חושב שהמסלול חיים שלי, שהוא ללא ספק מיוחד בעיניי, הביא אותי לאיזשהו עומק רגשי עצום, ההצלחה בגיל צעיר, הסחרור הזה שהיא מביאה איתו, שזה גם לא הצלחה בינך לבין עצמך בבית שלך, זה גם קצת מתוקשר, והרבה אנשים רואים את זה כלפי חוץ, וזה מוסיף על זה עוד איזשהו נדבך.
נכון.
כי זה גם איך אתה נתפס פתאום, וכל מקום שאתה מגיע, אתה לא זוכה גם להגיע אתה עצמך.
נכון.
אני עכשיו מתיישב בשולחן עם אנשים, ואני יכול להעיד שאני לא זוכה לבוא פז, אני מגיע פז פליישר עם איזשהו סיפור
כן,
רקע מראש.
טייטל.
עם איזשהו רעיון שיש לך אולי לגביי לפני כן, ואני חושב שעד שלא ייצרתי, עד שלא עברתי את כל מה שעברתי, אז תמיד נשארתי פז פליישר באותו השולחן.
נכון.
וואו. ומאז אותו מסע רוחני, אני נורא 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 אומר, אני נורא יודע להרגיש ולשדר ולהיות משהו אחר. אני מתיישב במקום מסוים, ואני רואה קצת את ה... מתח הזה ביני לבין אותו בן אדם שאני יושב איתו, או קבוצת אנשים, ואני אומר, ואני יכול להגיד, כאילו, אחי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו מוזר, אומר לי, מה? אומר לו, תשמע, אתה יודע, אני לא פז פליישר, מסתכל, אומר לי, מה אתה רוצה? אומר לו, אחי, אני פז, כאילו, בוא, שכח מה שאתה יודע עליי.
מדהים.
כאילו, אני איש פשוט כמוך, ושחררתי מהרעיון שיש לך בראש לגביי, בוא נכיר ככה.
מדהים. יש משהו שאני רוצה להגיד לך בהקשר, אבל אני אגיד לך אחר כך.
לא, אז תגידי לי
עכשיו. לא מול המצלמות.
לא,
לא. לא, אני לא יכולה.
אוקיי, אוקיי.
הצופים ידעו מזה, אבל לא עכשיו. הם ידעו מזה עוד איזה חודשיים. אני לא יודעת מתי הפרק הזה יעלה, אז אני יודע, אבל תזכיר לי.
אוקיי, נזכיר.
כי זה חזק, אני כל כך מתחברת לזה. לטייטל הזה שאתה בא איתו, אבל זה לא הטייטל. כאילו, הטייטל זה משהו קטן, אבל אתה זה עולם ומלואו, וזה...
כן.
וואו.
כן, אבל בעבר אני לא הייתי האיש הזה.
כשאתה קם בבוקר.
שיגיד לך כאילו, היי אחי, בוא ניקח את השני ככה.
כן, בגובה העיניים. כן. וואי, מדהים. כשאתה קם בבוקר, איך אתה קם? מה ההוויה שלך?
וואו, אני קם מאושר. אני קם מאושר. החודשים האחרונים, מאז חזרתי כאילו לארץ ועשיתי כל
שני. מה עובר לך בראש? ממש מעניין אותי.
אני קם בבוקר, קודם כל אני עושה 20 דקות מדיטציה. אני עושה 20 דקות מדיטציה בבוקר, 20 דקות לפני השינה. אני לא מפספס את זה. ואני מסוגל בתוך המדיטציה עצמה להרגיש מאושר ללא תלות בשום דבר. זאת אומרת, אני באמת יודע להגיד שהאושר הוא פנימי, הוא לא תלוי תוצאה, הוא לא תלוי אם יהיה לי עכשיו יום יותר מאתגר או פחות מאתגר.
תגיד, יש לי שאלה מאתגרת.
וכל תפיסת העולם שלי השתנתה לחלוטין. קורה לי משהו, אני לא מסוגל לתפוס אותו בפרספקטיבה של משהו שלילי. קרה לי משהו שלא הצליח, ואני ישר, כאילו, שמתי לב שהטבע שלי השתנה, פעם זה היה מבאס אותי, ופתאום אני כאילו הסתכלתי על זה ואמרתי, כן, בטח משהו כזה, או בטח, כאילו,
מדהים.
הרבה אנשים מגיעים לזה מהכיוון של הדעת, של טוב, אלוהים מכוון אותי למשהו אחר. אני פשוט שיניתי את התפיסה שלי, כן. אני כאילו מבין שגם עצם הדבר עצמו הוא טוב, והוא איכשהו משרת את זה.
וואו, מטורף. אני הולכת עם אמונה שהכל טוב. יש טוב שהוא גלוי, זאת אומרת שאתה יודע להגיד זה טוב, כאילו בוודאות, ויש טוב שהוא בתחפושת. מדהים. זאת אומרת שמסתתר שם איזה משהו, ואז אני ישר, תודה, 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 ואני מבינה שכאילו זה הולך להתגלות, זה לא... היום כבר אני יודעת שזה טוב, גם הלא טוב הזה. זאת אומרת, ממש בהוויה שלי.
אז בעבר שהיה קורה לי משהו שהוא לא טוב, הייתי צריך בצורה מכנית לשכנע את עצמי, כן, זה טוב, זה בסדר, פז, הכל טוב, הכל טוב.
היום זה בטבעי.
והיום אני שמתי לב לסוויץ' שאני בספק אם מישהו יוכל להבין כמה הוא עמוק. שבאמת אם זה דבר רע שקרה לי, אני לא יכול לתפוס אותו קרה, אני באוטומט מבין שהכל בסדר, הכל פה הוא מושלם, העולם הזה אין בו מקריות, אין בו מילימטר אחד שזז, הכל פה זה שעון שוויצרי פרפקט, וכל מה שקורה פה הוא מתוכנן בקפידה על ידי העולמות העליונים נקרא לזה, והכל פה הוא מושלם על ידי מהנדס העל של העולם.
תגיד, זה שאתה בן אדם מאוד מאוד מצליח, בוא נשים את זה על השולחן, בתכלס, אין לך את הבעיות שיש לרוב האנשים, בעיות של הישרדות, זה לא שם אותך...
אבל היה לי בעיות אחרות.
רגע, שנייה. זה לא שם אותך במקום שכאילו, אתה יודע, אנשים יכולים להגיד, בסדר, הוא מאושר, הוא מדבר על אושר פנימי, הוא קם בבוקר, הכל טוב, כי אין לו דאגות. מה אתה יכול להגיד על זה?
אני יכול להגיד שאם הייתי אם יכול להיות מאוד שהייתי מסתכל על זה אותו דבר.
אוקיי.
אבל זה לא נכון, כי הרי כשאתה לא... כשחרה לך בחיים, אוקיי, סבבה, שחרה לך בחיים, אתה מרוויח 5,000 שקל, הדבר היחידי שאתה עושה בחיים עם עצמך זה לעבוד, אז אתה לא באמת נהנה. אתה כל הזמן רודף אחרי עצמך, אתה באיזשהו לופ כזה לא נעים, ויש לך מערכות יחסים לא מספיק טובות בחיים, ואין לך מספיק קשרים נכונים, ואתה לא נהנה מהחיים כמו שאתה יכול ליהנות. אז לפחות, אז אומנם חרה לך, חרה לך, אני לא אגיד לך שלא חרה לך, אבל לפחות יש לך את האשליה, שזה מה שעושה לך את החיים חרה.
נכון, מסכימה.
אבל מה קורה אם אתה מתעורר בבוקר עם אותן תחושות כשכבר יש לך הכל? ואז גם אין לך את האשליה של טוב, אני רק צריך עוד כמה מיליונים בבנק והכל יהיה בסדר, אז גם, אתה גם לא יכול ליהנות מהאשליה של אני יודע מה אני הולך לעשות. אתה לא יודע מה אתה הולך לעשות. אתה קם בבוקר, אתה מרוויח סכומי עתק. באותו חודש שרווחתי 9 מיליון, זה יוצא 300,000 שקל ליום. והייתי מבואס, ואחר כך גם היה לי חודשים אפילו יותר גדולים. אבל אותו חודש, זה חודש מסוים שהייתי עצוב, מפורק, הייתי ממש עצוב. אני ישבתי עם עצמי, אני חשבתי את זה, אני כאילו בן אדם אנליטי, אמרתי לעצמי, בונה, אני כל יום בחודש הזה עשיתי ממוצע 300,000 שקל.
מה, חשבת על זה בקטע של אני כפוי טובה?
לא, לא, לא. כאילו, התבוננתי באומללות שלי במרכאות.
כן, כאילו, איך אני...
ואמרת את עצמי, בוא'נה, אני כל יום עושה 300,000 שקל ביום. כאילו, אנשים רגילים לוקח להם לחסוך את זה, לא יודע מה, 3 שנים או שנתיים. ואני גם פה לא מצליח להיות מאושר, משהו בי דפוק. אני חייב ללכת לתקן את עצמי, כי משהו מקולקל, כאילו, ככה הרגשתי את זה.
ועדיין אתה לא חי חיים של התנזרות, ואתה נהנה, והחומר משרת אותך. זאת אומרת, זה לא שעכשיו היית, הפכת להיות הנזיר שמחרת פרארי.
לא, אני לא מאמין.
זה משהו שאני מאוד רוצה לדבר עליו.
קודם כל, אני לא מאמין בסגפנות.
מדהים.
אני חושב שאחד החטאים הגדולים ביותר של כל הדתות, זה לדחוף את המאמינים שלהן לסגפנות. Mm-hmm. תפיסת העולם שלי היא שאלוהים הביא אותנו לעולם שכל כולו שפע על מנת לחוות את הטוב, לא לחוות את השלילי. אני חושב ויודע מהחוויות שאני חוויתי איתו, מי שרוצה לחלוק עליי זה בסדר. אני מרגיש פה בפנים, ואני אדם מאוד מאמין, אני לא מאמין בדתות, אבל אני יודע בוודאות מוחלט שיש בורא לעולם. אני מרגיש ויודע שהוא רוצה שאנחנו נחיה ברווחה מטורפת. זאת אומרת, המהות שלנו כאן זה לחיות בארמון, ברווחה משוגעת, בהנאה מדהימה, ממש לא לחיות בפחד, לחץ, סטרס, לרדוף את החודש, לחיות מאיזשהו פת לחם, להגיד לא לילד שלי, ללכת לישון בלילה עם זה שלא קניתי לילד שלי את הדבר הכי טוב. אז כאילו יש הרבה אנשים שטוענים שבוא תסתפק במועט, וכאילו שהדת, הדת כאילו מכווינה לשם.
לא,
אני ממש לא מסכים עם זה, ואני חושב שמי שחושב ככה הוא בכלל יכול להיות רב גדול, אבל הוא פספס לגמרי את המהות של אלוהים.
נכון, זה מצווה להיות עשיר, זה מצווה יהודית.
אלוהים רוצה...
חובנים של מלך.
לא, אלוהים רוצה שאנחנו נהנה פה, כאילו רוצה שיהיה פה קרנבל של כיף.
מסכימה.
הוא רוצה שאנחנו נהיה לנו טוב, שאנחנו נהיה שמחים, שאנחנו נהיה מאושרים, שאנחנו נהיה רגועים, שאנחנו נהיה בשלווה ובנחת.
נכון.
וגם רק כשאתה נמצא במצב הזה, שטוב לך, שאתה מלא מבפנים, שאתה מרגיש בטוח בעצמך ובטוח בעולם ומאושר מהמקום שלך, אז אתה באמת בן אדם בגרסה הכי טובה של עצמך, אתה הכי נעים לעולם,
נכון.
אתה הכי אדיב, אתה הכי נדיב, מי... כשאתה מרוויח 5,000 בחודש, ואתה לא גומר את החודש, ואתה חי במציאות שהיא לא פשוטה בכלל, אתה אחלה בן אדם, אחי, אבל כמה מקום יש לך להיות נדיב לעולם?
נכון.
אין לך, כי אתה לא, כי אתה כוס ריקה.
נכון.
אבל שאתה עשיר, או עשיר בכסף, או מאוד בטוח בעצמך, או מאוד טוב לך, או שאתה מאוד רגוע, אז אם אתה מאוד רגוע, אתה יכול להשוות שלווה, להשרות שלווה על אחרים. ואם אתה מאוד עשיר, אז אתה יכול לעזור להם בכסף. ואם אתה מאוד בטוח בעצמך, והיסודות הפנימיים שלך ככה יצוקים, אז אתה יכול לתת ביטחון לכל מי שסביבך. אתה תמיד יכול לתת רק ממה שאתה, ולכן אני נורא לא אוהב את החטא של הדתות, לדעתי, של סגפנות ומסכנות, ובוא תחיה כמו איזה מאפן, ואני לא מסכים עם זה.
זה גם הכי קל בסוף להיות נזיר. אתה לא, אין לך שום פיתוי, אתה לא באמת מתמודד עם העולם, אתה בורח, זה בריחה.
נכון מאוד.
וברגע שאתה מתמודד עם העולם ואתה לומד לאזן, ואתה לומד איך להשתמש בחומר, זה המהות בסוף.
נכון מאוד, כי כל אחד יכול להיות עני ומסכן, לא צריך לעשות שום דבר בשביל להיות עני ומסכן.
כן.
בשביל לחיות פה במלוא הדרנו, צריך להתאמץ.
מסכימה לגמרי. אני חושבת שמה שלי עשה את ההבדל, כשהתחלתי את המסע שלי, שהוא נורא דומה לשלך, עברנו דברים מאוד מאוד דומים, הרגע הזה שהתחלתי להיות מאושרת מבפנים, זה שהבנתי שבסוף התוצאה, זה נובע מהדרך שאני אבחר לעבור. זאת אומרת, שאם הדרך שאני אעבור, תהיה דרך טובה, שיש בה חיבור לעצמי, לאמת שלי, גם כל הדברים שאמרת, בלי אגו, באמת מה שבא לי, מה שנכון לי, אז כשאני אגיע לתוצאה, אני ידע להחזיק אותה. יהיה לי טוב. אגב, זה הסיפור שלי עם הירידה במשקל. ברגע שהבנתי שדיאטות וכפייה וכל ה, אתה יודע, זריקות, דברים שהם כאלה חיצוניים, שהם באים לשים פלסטר ולקצר את הדרך, ברגע שהבנתי שזה לא בשבילי, ואני צריכה רגע שנייה לשנות את הזהות שלי, מבחורה שמנה לבחורה רזה, פה בראש.
וואו, את יודעת, אתה לא מסוגל לדמיין אותך שמנה.
אז תדמיין 20 קילו, עוד 20 קילו.
וואו.
כן, כן, תדמיין. אבל שתבין ש... וואי, יש לי עכשיו חברה, היא סיפרה לי שהתחילה זריקות, זה עולה 1,300 שקלים לחודש, ואמרתי כאילו, בוא נה, היא מוכנה לשים 1,300 שקלים בחודש, היא כבר איזה שנה בדבר הזה, בשביל פלסטר, כאילו, כדי לרדת במשקל, עזוב שהיא לא יורדת, והבנתי, זה כל הזמן מראה לי...
האוזומפיק הזה?
כן, כן.
אני רק רוצה להגיד בהזדמנות הזאת, למי שומע אותי, וגם אם אני אציל בן אדם אחד עשיתי את שלי, זה חלק מהמסע הרוחני שלי, כאילו אני תמיד חייב להגיד את הדברים שאני יודע, שמי שצופה בי, אל תעשו את זה, לא משנה מה.
אני איתך, כאילו, אני איתך.
באמת, 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 עדיף אפילו להיות שמן מלקחת את הדברים האלה. אתם יכולים לאבד את הראייה, את השמיעה,
נכון,
מיליון
נכון.
ואחת דברים. באמת רוצה, לא יודע מי יראה את זה, כנראה גם הקהל שלי. אני אגיד לכם את זה עם הרבה אהבה אליכם. אל תיקחו את זה.
נכון, אני מסכימה איתך. אני כן גם מסתכלת על זה בצורה פסיכולוגית. אני אומרת, בסוף, אנשים שמוכנים לשלם את המחיר הכבד הזה, אנשים שמרוויחים 6,000, הם ישימו את ה-1,300 שקל על הדבר הזה, זה כי הם לא רוצים לעבור את הדרך. זאת אומרת, הם רוצים מיד את התוצאה. ואז שם, גם כשאתה מגיע לתוצאה, אתה לא יודע להחזיק אותה, כי לא בנית יסודות. זה ממש כמו לבנות בניין. וכשאני התחלתי את המסע שלי ואמרתי, אוקיי, אני צריכה לשנות פה את הזהות שלי, כי יש לי זהות של בחורה שמנה. יש לי מוח שמן, אמיתי, ברמת ההרגלים שלי, ברמת החשיבה שלי, ברגשות שיש לי לאוכל, באיך שאני אוכל את זה. זה הרבה מעבר למה יש לי בצלחת. זה כאילו, לראות עכשיו חבילת עוגיות, ולדעת שאני צריכה לאכול עוגי אחת, אבל אני אוכלת את הכל, כי אני לא שולטת, אני לא מצליחה לעצור את עצמי. זה משהו שהוא מטורף. רק בן אדם שהוא היה שמן כמוני בראש, אני שמה שנייה בצד את איך נראיתי, הוא מבין כאילו איזה דרך צריך אגב, להסכים לעבור. לקח לי, תקשיב פז, 3 שנים לשנות את הזהות שלי.
אגב, את יודעת למה כל כך קשה לאנשים שמנים לרדת במשקל? והאמת היא שהם לא אשמים. כי כל עוד יש להם סוכר במערכת, סוכר מתנהג בצורה ממכרת.
נכון, אתה, זה כמו סם, זה סמים חוקים.
יושב על אותם רצפטורים שסמים די קשים וקושרים אליהם, ופועל במנגנונים לא כאלה רחוקים מהם.
נכון.
אז ברגע שאתה מחליט לחיות בלי סוכר, אתה שם לב שהמוח שלך הוא חד בצורה יוצאת דופן.
נכון, אני הבנתי את זה.
שוב, בגלל זה אני אומר שמי שאוכל רק בשר, והוא יכול להיגמל, כאילו, יהיה לו שבועיים ראשונים
כן,
קשים.
כן, מסכימה.
ואז הוא פשוט יפסיק מסכימה. לחשוב על אוכל, זה יפסיק להטריד אותו, כן. בגלל אני חושב שזה פתרון
אני חושבת שהקושי הגדול היום בנושא של אכילה, זה שהכל זמין ונגיש. זאת אומרת, אתה פותח את המקרר, והכל זמין לך. זאת אומרת, הקלות שבה אתה נופל לאוכל, היא ככה, בלי למצמץ. זאת אומרת, אתה בשנייה נופל, בסופרים, באירועים, בבית קפה, בכל מקום שאתה נמצא בו, תמיד יבוא ויגישו לך משהו. ואז להיות מספיק חזק ולהגיד, וואלה, אני לא רוצה את זה, אז כשאתה מכור, אתה נופל בשנייה. אבל כשאתה מתחיל לעבור תהליך ממש ברמת הזהות שלך, ואתה מבין שאתה לא רובוט, וזה אולי אחד המסרים שאני תמיד אוהבת להגיד, אנחנו יכולים רגע לעצור. זאת אומרת, אני נגיד שהייתי עושה אוכלת אכילה רגשית, אמרתי, מזל, תעצרי, תאכלי אכילה רגשית, אבל בסטייל. כאילו, קחי את כל מה שאת רוצה לאכול, שימי בצלחת, ותעצרי שנייה את הלופ. כאילו, אל תהיה בלופ המגיע. גאיל הזה, לאכול בצורה כזו חזירית ובעמידה ומכל מקום ומכל דבר. וזה משהו שכאילו לאט לאט התחלתי לתרגל את לעצור ולבחור. ואז כשירדתי 20 קילו והורידו לי כדורים כימיים ובאמת עברתי מלא דברים עם הגוף שלי.
איזה כדורים כימיים? מה?
היה לי בעיה בתפקודי כבד, הכבד שלי הושך לפרעלים, נתנו לי כדורים שהכבד יעבוד, ואז אמרו לי, כל 3 חודשים תבואי לבדוק, אולי צריך עוד כדורים, פלסטר. זה לא באמת כאילו משהו שעבד, זה רק ניפח אותי וגרם לי להשמין.
וואו.
כן, אבל ביום שהרופא אמר לי, זהו, את לא צריכה יותר את הכדורים, אתה יודע ממה התרגשתי? לא מזה שאני לא צריכה את הכדורים. התרגשתי מהדרך שעברתי, מכל המסע שלי, זה מה שרגש אותי. גם היום שאני אימא, אחרי שתי לידות, מידה 32, נראה טוב, סבבה, כיף, כיף לראות, אבל זה לא מה שגורם לי כל יום לבחור בבריאות שלי, ולא ליפול להרגלים לא טובים. מה שגורם לי זה הדרך שעברתי, וההבנה של, בוא נכאילו, אני רוצה לנהל את עצמי, אני רוצה להסתכל על צלחת עוגיות ולהגיד, וואלה, לא. אני לא לוקחת את זה עכשיו, זה לא מתאים, זה לא בשבילי. זה נותן לי עוצמה, זה נותן לי שליטה, זה נותן לי כוח. תודה שהבן שלי נולד, יארי שלי, מיד אחרי הלידה לקחו אותו לטיפול נמרץ לפגיע, עברנו איתו איזה טרפת, ומתחת לבית חולים ילדתי ביחילוב, יש לך רולדין וארומה, וגדלתי בבית שאוכלים קפה ועוגה. זאת אומרת, זה הבית שגדלתי בו, קפה ועוגות, ויכולתי בשנייה לתת לעצמי לגיטימציה ולהגיד, מזל, תשחררי, כאילו, הבן שלך בבית חולים, וזה הלכי, תתנחמי. ואז אמרתי, לא, אני הולכת, אני קונה לי פירות וירקות, כי זה מה שייתן לי כוח. זאת אומרת, הפוך על הפוך. זה העוגן שלי, זה מה שנותן לי תחושת שליטה בחיים, מה אני מכניסה לפה שלי. וזה גם מה אתה מכניס לתודעה שלך, כי תזונה זה לא רק פיזי. ומתוך המקום הזה אני התחלתי לשנות את עצמי, שהבנתי שוואלה, אני יכולה לבחור. אני לא רובוט.
מדהים.
כן, זה
והאמת שתזונה זה באמת לא רק פיזי.
נכון.
זה משהו שאני חוויתי בצום. זה מטורף. אתה הופך הרי... לא חושב שאי פעם דיברתי על זה עם מישהו, זה מעניין. זה באמת פעם ראשונה שאני אומר את זה. בצום אתה הופך להיות כל... אתה שבר כלי, כאילו.
נכון.
אתה שבר כלי. בוא נגיד שאחרי 10 ימים אתה שבר כלי. ואז יש לך עוד 10 ימים למשוך, שכל דקה בהם זה, זה טריפ שמרגיש כמו 3 שעות.
כן.
וזה 10 ימים שלא נגמרים.
טוב. משבר ריפוי קוראים לזה דרך
אגב. לא, גם אין לך איך לברוח מזה, אין לך מה להשיג את עצמך. אתה שבור במיטה, ועכשיו 10 ימים אתה לא מפסיק לחוות את השבירות הזאת. אז אתה הופך להיות כל כך רגיש, שאת יודעת מה אני שמתי לב?
מה?
כל הפלייליסט של המוזיקה שלי, אגב, השתנה מאז.
וואו.
כי שמתי לב שהשירים שלי היה כל מיני מוזיקה שחורה, או מוזיקה כזאת נורא אגואית כזאת, שמעולם לא שמתי לב לזה לפני.
וואו.
אבל כל השירים האלה שהם נורא נורא מפורסמים באנגלית, בארצות הברית, שמדברים על כסף, כבוד, כוח, סקס, כאילו כל השירים האלה שיש להם, אני פתאום שמעתי אותם, והתדר שלהם הרגיש לי לא נעים. מי יכול בכלל לשים לב לדבר כזה, שאתה בריא וחזק ומושלם, אתה בכלל לא יכול לשים לב האם השיר הזה משפיע עליך לטובה או לרעה. ופתאום שמתי לב שיש שירים שאני שם, שאני נהנה מהם, שהם יותר עדינים, ויש שירים שהם ישר מכניסים אותי לאיזה מקום אחר.
וואו.
אפילו הפלייליסט שלי השתנה.
מטורף.
האנשים שאני מוכן לצרוך את התוכן שלהם השתנו. אני היום כל מישהו שהוא שלילי בסושיאל מדיה, אני רואה אותו, את יודעת מה אני עושה? אני חוסם אותו.
מדהים.
אם אתה בן אדם שלילי, אני לא רואה...
אבל גם זה עניין של פרשנות, נכון? איך אתה מפרש?
לא, אפשר לראות בגישה. אני יכול היום להגיד לך, שמי מזל, אני מאמין שאם תיכנסי לעולמות שאני מתעסק בהם, יהיה לך טוב, וכדאי לך.
אוקיי.
ואני יכול להגיד לך בול את אותו הדבר, וגם פעם הייתי עושה את זה, הייתי אומר, שמי, אם לא תיכנסי, את תהיי מסכנה, ואת תהיי זה, ואת תשארי במעמד של העבדים, ואת ככה וככה וככה וככה.
היום לא.
האנרגיה שהייתי מפעיל אותך,
כן.
היא הייתה מאוד מאוד אגרסיבית.
קשה. אנרגיה קשה.
ומאוד שלילית.
נכון.
ואני יודע שזה היה עובד, וזה היה עובד נהדר.
כן.
אבל אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה יותר.
אני מסכימה.
ואני גם לא מתחבר יותר לאנשים כאלה.
וואו, מדהים, אני מתחבר.
אני לא שופט אותם לרעה. אני חוסם אותם בלי רגשות שלילים. אני פשוט לא רוצה את זה.
כן. כמה זמן אתה נמצא ברשת ביום?
אני כבר לא נמצא הרבה. אני כבר לא נמצא הרבה.
וזה משהו שוויתרת עליו בצורה מודעת? או כאילו, בעצם מה, זה טבעי קורה לך? החלטת שאתה כבר לא רוצה להיות הרבה?
לא, אחרי התהליך הזה אני כאילו...
לפני התהליך היית הרבה ברשת?
לפני התהליך הייתי יכול להיות איזה 4-5 שעות ביום.
וואו, מה, לגלול כזה?
לא, כי זה גם העבודה שלי, גם אתה נשאב לגלילה כזאת שאין בה משמעות, והיום אני...
נגיד היום תעשה מהלכים כאלה, כמו הגרלות ודברים...
ודאי, בטח.
אוקיי, כי זה עסקי שיווקי.
ודאי, ודאי, אני מאוד...
למה אני אוהבת אצלנו, אני רואה זה משהו משותף לשנינו, שלא איבדנו את מי שאנחנו. זאת אומרת, ברור שעלינו לרמה אחרת של תודעה, ואנחנו... נולדנו מחדש, כמו שאמרת, ועדיין את כל היכולות, את כל המיומנויות, את כל מה שצברנו, אנחנו, זה הולך איתנו. זה ממש יפה. כן, יש כאלה אנשים שהם משתנים. שוב, הנזיר שמחרת הפרארי, זה הדוגמה, בול. שכאילו, רגע, שנייה, אדוני, אני עושה רגע ניקוי רעלים, אני חוזר לה למקום ממנו באתי, רק אחרת.
אני לא האיפי שאמר ביי ונעלם.
כן, בדיוק.
אבל
זה יפה, זה יפה. זה כאילו... כאילו להיות בעולם הזה, בגרסה...
נכון, הגעתי לאיזושהי נקודה מסוימת, ושם הכל השתנה עבורי. וואו, כל התפיסה שלי, אני זוכר במהלך הצום, פתאום אמרתי לך, הרי נשברתי לחלוטין, ופתאום התחלתי להסתכל על כל החיים שלי אחורה, וכל החיים שלי קדימה, ולבחון כל מיני דברים. ופתאום הסתכלתי, היה לי הרבה אישויים סביב תאווה ונשים ומין, כאילו, וזה מאז שאני זוכר, כאילו, מגיל מאוד צעיר, אני זוכר את עצמי ככה.
כן. אבל אתה יודע, זה גם מעיד המון על יצר של תשוקה. זאת אומרת, תשוקה זה משהו שאתה לוקח לעסקים, לילים, חברים, לבילויים.
לא, רגע, שנייה.
זה איך אתה מנתב. אני לא חושבת שזה דבר שלילי.
לא, אני חושבת שזה דבר הכי חיובי בעולם, ואני מאחל לעצמי לעולם לא לאבד את החשק והתשוקה, וזה חדוות חיים, כאילו.
בדיוק.
אני לא רוצה להגיד שאני כאילו נהיה סבא בן 90, למרות שבמהלך הצום אתה כאילו נשבר, אין לך חשק לכלום כאילו.
כי זה בתוך המשבר, זה בסדר.
אתה לא חושב על שום דבר, וזה גם חודש אחרי הצום, אותו דבר.
וואו, מטורף.
אבל זה כן המקום הנמוך הזה לימד אותי משהו. והוא הראה לי, כאילו פתאום אתה רואה את עצמך באור אחר, אתה שבור ומרוסק, ואתה זוכה להתבונן באני הפנימי הכי טהור שלך, בלי הסיפורים שלו, בלי ההצלחות שלו, בלי הלקום בבוקר במגדל יוקרה ולרדת לחניון ולהחליט איזה רכב יוקרה אני לוקח, בלי כל הסיפורים האלה שהיו משרתים לי את האגו. שוב, אני עדיין יכול ליהנות מבית מדהים ומרכב טוב וממסעדה טובה.
אבל זה לא מנהל אותך, זה לא האיש שבחרים.
אבל אני לא חווה את זה מאותה נקודה, מה שאני באתי לומר, זה שבאותה נקודה, אני גם ראיתי איך התאבות שלי ניהלו אותי בצורה מטורפת. בצורה מטורפת. אני הייתי אומר, אמא שלי הייתה מדברת איתי, אני וההורים שלי מאוד קרובים, אני משוגע עליהם. והייתי אומר לה, אם אני מפחד להתחתן. אתה אומרת לי, למה? אתה אומרת לי, אני מפחד שאני לא אצליח לקיים את ההתחייבות שנתתי לו את האישה.
וואו.
כאילו, אני אומר את זה בצורה, וואו, אני אומר את זה בצורה עדינה.
כן.
והיום כאילו, בוא נה, אני לא מרגיש את הפחד הזה.
כן?
אני, כאילו, זה התנקה ממני. אני לא מרגיש את אותה תאווה, את אותה... אני...
אתה מרגיש שאתה יכול להיות עם מישהי אחת כל החיים? איזו שאלה.
כן. בדיום הזה, זה אייטם. תמיד הייתי אומר שלא. הייתי מפרסם בסושל מדיה כאילו שלא. אין סיכוי ואני לא מאמין במונוגמיה, וכאילו הייתי מסביר גם למה.
וואו.
זה לא שאני לא חושב שלמונוגמיה אין צדדים שליליים, אני עדיין חושב שיש לה צדדים שליליים.
אז פז החדש מאמין במונוגמיה?
אני פשוט מאמין. אני אגיד לך מה. וואי, זה אייטם.
זה אייטם של הביוקר.
זה אייטם. אני פשוט... זה מעניין. אני אגיד לך מה. אני חושב שאם אתה רוצה להגיע לרמת חיבור הכי גבוהה שקיימת בין גבר לאישה, אז לא משנה גם אם האישה שלך תזרום עם זה, ויש נשים שזורמות עם זה. זה עדיין, זה יפגע בזה באיזושהי מידה מסוימת, זה עדיין ייתן לה איזשהו כאב מסוים.
כן.
ש...
לאישה זה לא טבעי לתת לגבר...
שיחבל בזה.
כן.
אני לא יודע אם זה לא טבעי, כי בעבר זה היה קיים, אני רק יודע איך התפיסה היום, והיום כאילו אני אומר...
זה שזה היה קיים, זה לא אומר שזה הטבעי והכיף לאישה ש...
אוקיי, אני מסכים.
נשים אחרות...
אני מסכים, אני מסכים. אז כאילו היום אני אומר, טוב, סבבה, אני כבר לא מופרע מהתאוות שלי, אני יכול לראות את המציאות כאילו כמו שהיא, אני לא אומר שאין בזה איזשהו אלמנט של ויתור, יש בזה.
נכון. יש גם אלמנט של רווח, זאת אומרת.
כן, אני רק חושב שזה עדיף.
כן.
כאילו, אני חושב שזה עדיף.
ולפעמים עוד לא פגשנו, לא פגשת את האחת, אני לא פגשתי את האחת שזה, שאתה תגיד לעצמך, וואלה, זה שווה את זה.
אז,
כאילו,
אז
איתה
כאילו,
אני רוצה. היא
פעם,
שווה את זה.
אז אני אגיד לך מה מפחיד.
אתה מבין?
שאני פעם הייתי אומר לעצמי, בכלל לא משנה עם איזה בחורה אני אהיה. אני רוצה עוד 4,000.
זה היה כאילו האגו, נכון?
זה לא האגו, זה היה שהייתי, כאילו, לא יודע, אולי גם, אבל זה היה כאילו, הייתי מוטרף מתאהבה, ואלף...
גם היית יותר צעיר.
לא, בואי, עבר רק חצי שנה, לא כזה הרבה.
כן, אין ספק שהשינוי הוא...
כאילו, איך אני חווה את זה? זה, א', זה הביא אותי רחוק, כי זו אותה אנרגיה, כאילו, אני יכול להגיד חד משמעית שאנשים שהם נורא יצריים ונורא מיניים וזה, אז זה גם יכול לשרת אותם, כי זו אותה אנרגיה של יצירה, של עשייה, של זה וזה.
נכון, נכון, זה לנתב.
אותו דבר.
נכון.
אבל אני חושב שהייתי במקום שכאילו נתנו לי איזושהי כמות מטורפת של איזושהי אנרגיה מסוימת, ואני לא ידעתי לעבוד איתה, והאנרגיה הזאת פיצצה אותי.
וואו. מטורף.
והיום, כאילו, אולי אחרי שהיה לי איזה צום אותה אנרגיה, עשיתי גם צום ממין, וגם צום מאוכל, וכאילו, ממש הייתי... לקחתי הכל כזה לקצה.
כן, מטורף.
אחרי אותו מקום, משהו בי כבר לא יכול לחוות את המציאות כמו שחוויתי אותה פעם.
מטורף, מטורף. זה כאילו אותה מציאות, אבל אתה חווה אותה אחרת. זאת אומרת, המציאות השתנתה.
בול.
אני זוכרת שהייתה לנו שיחה פעם אחת שנפגשנו, שאלנו את המאסטר מיינד.
וואי.
אתה זוכר?
בטח שאני זוכר.
דיברנו על נשים וגברים, האם אישה צריכה לעבוד, או כן כדאי שהיא תעבוד, לא כדאי שהיא תעבוד. אני ניסיתי להסביר לך, אז אני כזה מזכירה לך, אני מקווה שאני זוכרת, כי באמת עבר מלא מלא זמן. ואמרתי לך שבסוף אישה שמגשימה את עצמה, לא בשביל כסף, בשביל יצירה, תשוקה, זה נותן לה המון משמעות. זאת אומרת, זו אישה שהיא יותר מאושרת. ואתה כגבר, אתה רוצה שהאישה שלך תהיה מאושרת.
את זוכרת מה אמרתי לך אז?
שהסכמת איתי, אני.
לא.
היה שם איזה הסכמה.
אני בהתחלה אמרתי
לך... היה הסכמה, פז.
רגע, אני אומר לך, את צודקת. אבל מה אמרתי לך בהתחלה? בהתחלה חשבתי אחרת ממך.
נכון.
ועל זה היה לנו...
אבל תגיד מה חשבת.
ועל זה היה לנו דיון.
נכון.
ואז בסוף את אמרת לי כמה משפטים, והם חלחלו אליי, ואמרתי לך, את יודעת מה מזל? שיניתי דעתי. אני, גם במערכות היחסים שלי, שוב, כבר הייתי עמיד וזה, וכאילו הסתכלתי על זה בתור, טוב, אין לי מה לתת לבת זוג שלי ללכת לעבוד בשביל 10 או 15 אלף שקל, כאילו, אני לא רואה בזה שום היגיון, ואני גם לא חי, לא עושה איתה איזשהו חשבון ולא זה, אז כאילו, טוב, בואי, את יכולה להתפטר ותעשי מה שבא לך. ועבורי, זה היה מבחינתי מעשה שיש בו יופי, והוא ביטוי של איזושהי אכפתיות ואהבה.
וגם גבריות, ביטחון ו...
קודם כל, כן, גבר שהוא...
נותן ביטחון לאישה, ביטחון כלכלי. נשים רוצות את זה, הן מחפשות את זה.
כן, גבר שהוא במהות שלו, בזכריות שלו, בהגשמה שלו, יש איזשהו לימיט כמה אתה יכול לפנק על את עצמך. כאילו, בוא, אתה תקנה נעליים, תקנה שעון, תקנה מכונית, תקנה בית, ו... וופ, נגמר, אין לך מה להוציא, כאילו. מה עוד אני אקנה, כאילו?
כן. אתה לא תוכל 6 ארוחות ביום.
אתה לא יכול, כאילו, יש לך איזה לימיט כמה אתה יכול ליהנות מהעולם החומרי הזה. נכון. ואז מה נותר? כאילו, יש לך בחורה, מישהי, אז אתה רוצה להעניק לה על האישה שלך, כאילו. אני באופן כללי חושב שגברים, כאילו, אם לא היה אנשים בעולם, הם היו מוזנחים, וכאילו, אני... כל המציאות שלהם הייתה נראית אחרת. נכון. אז אמרתי, טוב, את לא צריכה לעבוד, והכל טוב וזה. ואני ראיתי איך לאורך זמן הדבר הזה דווקא מייצר איזשהו נזק. כי כשאתה לא, כבן אדם, לא משנה גבר או אישה, כשאתה לא מציב את עצמך בשום, שום, שום אתגר, זה אומר, החיים הם נוחים והם רק נוחים.
אתה מתנוון.
אתה מתנוון כבן אדם. ואז מצד אחד יש את אותי, שאני כל היום בעשייה ובתשוקה וביצירה ובאתגרים, והחיים לא חולפים על ידי. אני אוכל אותם עם 4 כפיות. ומצד שני, אותה בצוג שאני מאוד 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 אוהב, אני פוגע בה בעצם זה שאני אומר לה, כאילו, החיים קלים מדי, הכל טוב, אני פה. אני פה איתך, אני שומר עלייך, כל דבר שאת רוצה זה אני. אני איתך ומאחורייך, ואני כאילו הכי מרגיש שאני עושה את מה שאני אמור לעשות. אבל בסוף, 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 המסקנה שלי הייתה, שזה לא היה הדבר הנכון לעשות.
אבל אני מבינה מאיפה המחשבה הזו. כי בסוף, בוא נדבר על זה, הפמיניזם דפק אותנו כנשים. זאת אומרת, היום אישה היא צריכה להיות גם וגם וגם, ואז היא נכנסת לאנרגיה מאוד מאוד גברית, כי היא גם עובדת מאוד קשה מחוץ לבית, היא גם יולדת, היא גם מגדלת ילדים, גם מנהלת משק בית, גם צריכה לתחזק זוגיות, ואז היא לא מוצאת את עצמה.
לכן אני אומרת... הפמיניזם פירק אתכם.
פירק לנו את הצורה, בתכלס.
אני בתור אישה, לא הייתי מוכן להתחתן ולהביא ילדים עם גבר שאו שהוא מסודר כלכלית, או שהוא עם ראש על הכתפיים, ואני כאילו בתור אישה הייתי יודע שהוא יצליח בחיים.
נכון.
וזה לא ממקום שאני, שוב, אני גבר, אי אפשר להאשים אותי שאני גולדיגרית, אז אני אסביר את האמירה שלי.
תסביר.
אני לא הייתי מסתכל עליו, כאילו אם אני אישה ואומר, וואי, איזה מגניב שיקנה לי תיק של לואי ויטון. הייתי אומר לעצמי, שאני לא הייתי חושב שאני רוצה לקשור את העתיד שלי בעתידו של מישהו שהולך להיות מתדלק או מאבטח, ולא מתוך זלזול באף מתדלק או מאבטח, אלא מתוך המקום של בוא אני הולך להביא עם הבן אדם הזה ילדים.
אני צריכה ביטחון.
איזה עתיד אנחנו הולכים לרקום ביחד, ומה הולך לקרות בתוך כל הסיטואציה הזאת, ואם אנחנו לא סוגרים פה איזושהי עסקה שהולכת לשלוח את שנינו לחיים מאוד 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 קשים ומאתגרים ולא כיפים. אז אם אני הייתי אישה, לא במקור עם גולדגרי ולא זה, הייתי אומר שאני רוצה גבר עם ראש על הכתפיים, שיהיה מסודר כלכלית וזה לא בושה וזה. אני לא חושב שהייתי, אני אישית כאילו כך חושב שהייתי רואה את זה.
העניין הוא שהיום נשים מרגישות שהן לא צריכות גברים, שהן יכולות להסתדר לבד. זאת אומרת, אם אני כאישה, אני יולדת, אני מביאה חיים, אני מתפרנסת, אני מסכימה איתך שזה שטויות לחלוטין.
נשים לא חושבות ככה.
הן חושבות, אני אומרת לך כאישה.
מה? אני חווה...
אישה שהיא יודעת שהיא יכולה להחזיק את עצמה?
מה פתאום?
אז היא אומרת לעצמה, אוקיי, אני יכולה להגיד על עצמי.
לא, לא.
אני מכלכלת את עצמי. כביכול, אני לא צריכה גבר שיפרנס אותי, אבל למה אני רוצה גבר מצליח כלכלית?
אז אני מסכים.
בגלל התכונות אופי שלו.
אז רגע. אז זה אולי, 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 אולי אחוז קטן מאוד מהאנשים באוכלוסייה אומרת מה שאת אומרת, וגם הן אומרות את זה, ואני אספר לך, פה במודע, באינטלקט, החיוות הביולוגי שלה, זה גם אם היא רוצה להודות בזה וגם אם לא רוצה להודות בזה, היא בסוף הולכת לישון לבד עם עצמה בלילה עם איזושהי תחושה שאישה מרגישה.
אני איתך לגמרי.
ואישה מרגישה, וזה יותר גדול ממנה, והיא יכולה לספר לעצמה סיפורים, ואני כבר ראיתי את זה 1,000 פעם, והייתי מספיק בעולם התאוות כדי להבין בדיוק איך נשים עובדות. היא יכולה לספר מה שהיא רוצה. אישה, היא מאוד רוצה את הנוכחות הזכרית, הגברית, לידה.
חד משמעית.
היא צריכה את זה, זה לא... זה
וככל
לא...
שהיא חזקה יותר, היא צריכה את זה יותר, שתדע.
היא צריכה את זה יותר חזק אפילו.
כן.
את אותה
כן.
נוכחות.
אני איתך לגמרי.
וזה לא נתון, אין איזשהו מקום למסע ומתן פנימי בינה לבין עצמה, האם אני צריכה את זה או לא. היא יכולה לספר לעצמה שלא. היא יכולה. זה לא עובד לאורך זמן, ומתישהו זה נשבר. ולהפך אני רואה. אני דווקא רואה שבגלל שהמציאות פה היא מופרעת לגמרי, לאנשים באמת קשה מבחינה כלכלית, רגשית, חברתית. העולם כאילו הוא קצת יותר מנוכר ממה שהוא היה לפני 50 שנה, שחיינו בצורה קצת יותר מעודנת, בשכונות כאלה פשוטות, וכולם הכירו את כולם, והכל היה כזה נעים ורח. דווקא היום אני רואה נשים שכאילו הם כל כך כמעות לאיזשהו גבר, שמספיק שמישהו ייתן להם 0.5 גרם של תשומת לב, והם מתאהבות עד השמיים, עד שלפעמים אני אומר להם, כאילו, בוא נשמעי, את לא מכירה אותי, כאילו, מה...
מה נסגר אחותי?
לאן רצת?
כן.
וכאילו, אני דווקא חושב שזה הפוך.
אני חושבת שבגלל שנשים יוצאות לשוק העבודה, ושוק העבודה הוא נורא נורא גברי, הן מנסות להשתוות לגברים, הן מנסות להרוויח כמו גברים, ואז המהות הנשית שלהם מאוד נשחקת. עכשיו, אם אישה מגשימה את עצמה מתוך אנרגיה נשית כזו רכה, והיא יודעת שהבית זה לפני הכל, נגיד אני כשילדתי את הראשונה שלי, עשיתי סוויץ' במוח. אמרתי, סבבה, יש עסק, יש הגשמה, אבל עכשיו אני כבר אימא. זה משהו אחר, זאת אומרת, האימאות זה לפני הכל. זאת אומרת, ידעתי לעשות את ההפרדה ולהבין איך אני מג'נגלת מחדש את החיים. זאת אומרת, זה אותם חיים, אני לא אזניח את ההגשמה ואת מה שעושה לי טוב, אבל בסדר עדיפויות חדש. והרבה נשים לא עושות את זה. ואז הן יולדות, ואחרי 3 חודשים... נגמרת חופשת לידה, והן חוזרות לעבוד. ויש איזה קול פנימי כזה שאומר, לא, לא, לא יכול להיות, אני לא עכשיו שמה את התינוק שלי אצל מטפלת ועוזבת אותו שהוא כזה פצפון, אבל היא הולכת כי היא צריכה להוכיח, כי היא צריכה להראות שהיא מסוגלת והיא יכולה, והיא גם אימא וגם מפרנסת וגם וונדר וומן וגם עושה עבודות בית וגם וגם וגם. תקשיב, שמה קטע מטורף.
אני חושב שזה לא...
שתבין את החשיבה של נשים. אני אומרת לך זה כאישה ומישהי שעובדת עם נשים. אני העליתי סרטון שאני לא מנקת הבית, לא עושה עבודות שחורות של הבית. תקשיב איזה תגובות קיבלתי. את מזלזלת בעבודות הבית, הילדים שלך יראו אימא שלא מנקה, את מלא מלא תגובות כזה שכאילו אני בעצמי לא נפגעתי, יותר פסיכולוגית, אמרתי וואו, כאילו אנשים אשכרה מוכנות להיות סוג של שפחות, לא לראות את עצמם, מה שנקרא בסוף היום ב3 בלילה גם לנקות את הבית, ואז כאילו אתה מסתכל על זה ואתה אומר, יו, אחותי כאילו, תראי איך את נראית, את לא מטפחת עצמך, את לא נראית טוב, האנרגיה שלך לא טובה, רק כי את רוצה להוכיח. אתה מבין כאילו לאיזה לופ הן נכנסות?
מה זה להוכיח? הרי חלק מהזהות שלהן, חלק מהערך העצמי שלהן, חלק מהמהות שלהן, זה כאילו אני אישה שמנקה את הבית ודואגת לבית וזה וזה וזה. אז כאילו פתאום את אומרת, אני לא זה, את מה את עושה? את מציבה איזשהו רפלקטור, איזשהו סמן לייזר שמצביע לה על הנקודה הזאת ואומר,
נכון.
ומערער את זה.
אבל אני אומרת, במקום לנקות שעתיים את הבית, אז אני עושה פילאטיס.
נכון.
כדי לראות אותו ולהרגיש טוב.
זה מאוד, מי שיש לה את האופציה?
לא, למה, מה זה מי שיש לה? כל אחת יש לה את האופציה. זה בחירה. לכולן יש את האופציה, פס. לכולן יש, אני אומרת לך.
אני לא מסכים.
זה בחירה, כי במקום לגייס בגדים בזארה ב-2,000 שקל, קחי מנקת, שלמי ל-50 שקלים לשעה, תעשי ספורט, לכי תעשי הליכה.
לא, בסדר. יש נשים שהן גם לא מגייסות בזארה, וגם לא זה...
מסתכל על מעמד הביניים הנורמלי ש...
אני מסתכל על שלומית מבאר שבע, שהיא ובעלה ביחד מרוויחים 11,000 שקל או 13,000 שקל, והם חיים במדינה יקרה, עם הוצאות, ויש להם גנים.
אתה יודע כמה אנשים טסו לחול בקיץ הזה?
גנים וביטוחים, סבבה.
זה סיפורים, זה עניין של תיעדוף הרי. אז אני אומרת לך, זה עניין של תיעדוף. אם אישה לא רואה את עצמה והיא לא מתעדפת את עצמה, יש פה משהו, היא נכנסת לתדר גברי.
אני מסכים.
כי אישה במות שלה היא צריכה לקבל.
אני מסכים.
לא צריכה לתת כל כך הרבה.
אני מסכים שהכל עניין של תיעדוף, ותמיד אפשר לשנות את החיים, ואני מטיף לאנשים. בואו תשנו את החיים. יש לי חברות שעוזרות לאנשים לעשות את זה.
אגב, אני לא אומרת לנשים, אל תנקו, תעשו פילאטיס. לא. אני אומרת, תעשי מה שעושה לך טוב. יש נשים שלנקות, זה, תקשיב, זה בשבילה מדיטציה, והיא לא יכולה בלי לנקות כל יום. זה התמכרות. אני מכורה לספורט. כל אחת ומשהו היא מכורה, אבל בסוף אישה צריכה להבין, את לא יכולה. גם וגם וגם, אין מציאות כזו, את לא סופר וומן. ותקבלי את זה.
אז מה ש... מה שאני באתי להגיד זה ש... כמובן שאפשר לשנות את החיים.
חד משמעית.
אבל זה כמו שאתה שמן ואתה באיזושהי התמכרות מסוימת, ואתה לא מצליח לשים לסוף, אז יש אנשים שנקלעו לאיזושהי זווית מסוימת בחיים, שהם לא יודעים איך לצאת ממנה, הם לא מצליחים לראות את האור, אין להם את ההכוונה הנכונה. אני, יש לי חברות שבדיוק עושות את זה, מכוונות אנשים לשינוי
בקטע
חיים.
בקטע הכלכלי, נכון?
בקטע הכלכלי. מדהים. אני לא, מדהים. לא נכנס כרגע למה אנחנו עושים, אבל אני... אני אומר, לא כולם יכולים עד שלא מתרחש השינוי, אותו השינוי.
לא כולם רוצים, התכוונת.
עד ש... כן, יכולים רוצים עד שלא מתרחש אותו השינוי.
נכון, נכון. אני סיפרתי לך את זה כדי...
בנוגע לאנשים, מה שבאתי להגיד לך לפני כן, שעד שינית את דעתי, ואני פתאום התחלתי לראות איך לא משנה כמה אני מצליח, וכמה אני כאילו יכול לאפשר לבת זוג שלי, אשתי, whatever, זה לא בריא ולא נכון, אישה שהיא לא בעשייה.
נכון.
זה לא נכון משום בחינה שאני רק יכול לבחון את זה. ואני הבנתי שאפילו אני רואה איזשהו משהו יפה בנשים שיש להם דרייב כזה וחדוות עשייה וכל זה. שוב, לא הייתי רוצה שהיא תהיה כמוני כאילו מטורפת ויכולה לבלוע את העולם עם ארבע מצקות. אבל...
אבל מאיזה אנרגיה?
נכון. אבל הייתי רוצה שהיא תעשה משהו מהעדינות, מהרוח שלה, מהפן שלה, מה...
אני חייבת להגיד לך פז, שמאז שהשתנתה לי האנרגיה, והתחברתי יותר לאנרגיה הנשית שלי, העסקים שהיא רק גדלו. זאת אומרת, במכפלות שלא דמיינתי ולא חלמתי ולא ביקשתי. אמיתי, כאילו.
מדהים.
ולמה זה? כי אני מחוברת לכוחות שלי. זה באמת חוזר לתחילת הפודקאסט.
מדהים.
שאתה מחובר לכוח שלך, לאמת שלך. וזה משהו שאני מאוד רוצה כאילו להעביר לנשים שהן לא יהיו גבריות.
תגידי, יש לי שאלה אישית, ואם היא אישית מדי, אז נוריד אותה בעריכה.
אוקיי.
את מרגישה שעצם זה שהמהות שלך פתאום השתנתה בתוך כמה שנים, מאישה באנרגיה נורא נורא של עשייה וזה, לאישה מאוד נשית, שזה מה שבסוף הוביל לאיזשהו קץ של הניסויים שלך?
כן, חד משמעית.
זה זה?
זה המון, זה המון, זה המון קשור לזה. זאת אומרת, בוא נגיד שכשאני התחתנתי עם האקס שלי, אז הייתי באנרגיה גברית מאוד דומיננטית, וגם הוא איש עסקים, גם אנרגיה גברית כזו דומיננטית, ומאוד הסתדרנו, כאילו היינו חברים מאוד טובים. וכשאני ילדתי יצא והתחלתי תהליך כזה יותר נשי, אני חושבת שהוא לא ידע איך כאילו להבין אותי, כאילו פתאום אני השתניתי. הוא לא השתנה. זה גם, כן, זה מאוד קשור, מאוד, כן. כן, כאילו, פתאום לקבל אישה שהיא יותר נשית, יותר רכה. כן, חד משמעית. זה לא הכל, כן? יש פה עוד סיפור
בטוח,
שלם, נדבר עליו אחר כך.
תמיד, תמיד.
ספוילר.
כן.
כן, יש פה ילדים, ויש פה... בסוף גם היינו נשואים, אני סופר מכבדת אותו, ומעריכה אותו, ו... וכולי. וזה גם חלק מההתפתחות שלי, והמסע שהייתי צריכה לעבור.
אני זוכר שבאת אליי... ואמרת לי, נראה לי אחרי זה, ממש זה, זה היה טרי, כאילו, נכון?
כן, כן, טרי.
הספרת לי את זה, וכאילו, עוד היית כזה קצת בשוק כלפי כן, הדבר הזה. כן. אני זוכר שאמרתי לך, זה מה זה יעשה לך טוב?
כן.
ואני בטוח שזה מה שקרה לך.
אני חייבת להגיד שממש פחדתי לספר, במיוחד שאני באה מגזר דתי.
אני זוכר שבאת אליי חצי רועדת, כאילו, ואומרת, את מוציאה את זה, ואני אומר, וואי, בשוק שהיא אומרת לי את זה.
כן, נכון. ודווקא התגובות שקיבלתי היו ממש טובות, של כאילו, אם עשית את זה, אנחנו סומכים עלייך. לא עשית את זה סתם, כאילו. זה לא בא לעודד להתגרש, אבל יש, תקשיב, בתורה יש מצוות קידושין, יש גם מצוות גירושין, יש מסכת גיטין. אם יש מסכת גיטין, זה אומר שיש מקרים שצריך להתגרש, ואם זה מה שקרה, זה מה שקרה, זהו, נקודה. כאילו, לא צריך... זה אופציה שקיימת.
כן.
לא צריך להישאר בכוח.
נכון.
עשית הכל, ניסית. לפעמים...
אני מסכים.
זה, כאילו, זה. אני כן חושבת שאתה מתחתן בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה משהו שיש לנו במגזר. אתה פחות מגובש, אתה...
על הפנים.
פחות מפותח.
על הפנים.
כאילו, אני יודעת שהיום אני אבחר ממקום הרבה יותר נכון ובריא ויציב.
על הפנים. אני חושב ואני מסתכל על כל מי שמתחתן בין גיל 20 ל-25, ו... אני מסתכל עליו, אני אומר, הוא עושה טעות חד משמעית, ואני אסביר למה, אני אסביר את התיאוריה שלי. מגיל 20 לגיל 30, אתה כל כך משתנה במרות שלך כבן אדם, אתה עושה פליק פלקים מטורפים, שאתה כנראה לא עושה מגיל 60 עד 70. מי שאתה כבן אדם מקבל טוויסט ותפנית מהרבה מאוד זוויות, האנרגיה שלך משתנה, הרצונות שלך משתנים, אתה למעשה לדעתי לא מכיר את עצמך. אני כל הדברים שאני עברתי, ואני עדיין אומר לעצמי, בוא נע, בשנה הקרובה אני עדיין מרגיש שכל השינוי הזה הולך להתאמה בי, ואני עוד מבין שאני עוד הולך להשתנות ולהתעצב וכן הלאה. ואני חושב שכשאתה בגיל 20, בא ואומר למישהי, תשמעי, איתך אני אהיה כל החיים, אתה עדיין לא יודע כמה עוד אתה הולך להשתנות, ואיך זה הולך לבוא לך בהפוכה.
נכון.
ויתרה מזאת, לא רק זה שאתה משתנה. בגיל 20, מאחר והאופי שלך, הוא עוד לא הספיק להתעצב. זאת אומרת, החיים עוד לא נתנו לך פידבק. הביטחון שלך הוא ביטחון עצמי מזויף. למה? כי אתה אומר לעצמך, אני טוב, אתה חושב שאני טוב, אני חושב שאני מגניב, אני חושב שאני סבבה, ואז אתה יוצא לעולם ובעצם מקבל פצצות, כי אתה לא טוב בכלום, אין לך ניסיון בכלום, אתה בחור בן 20, אתה ילד, ואז אתה חווה איזשהו זעזוע, רק מתי שאתה מתחיל באמת לעשות דברים, לוקח זמן, ואז הביטחון עצמי שלך הוא נהיה אמיתי, מושרש, נשען על דברים אמיתיים שנמצאים במציאות. אין לך בעצם עדיין כלום, המבנה הרגישי שלך הוא לא שם, הביטחון שלך הוא לא שם, מי שאתה כבן אדם לא מגובש, ואתה הרבה פעמים בוחר אישה או גבר, על בסיס מה? יש לך איזה חור פנימי, איזה משהו, איזה...
חוסר ביטחון.
לא, לא חוסר ביטחון, יש לך איזה בור רגשי מסוים, שבשנייה שמישהי ממלא אותו, שיש שם איזשהו מאץ', נוצר בונדינג על רקע החוסר שיש בתוכך.
נכון.
הרבה פעמים אני רואה נשים שמתאהבות בשנייה, כי אין בתוך עצמן כל כך חסרות.
נכון.
ואז אתה לא מתאהב בעצם בבן אדם שמולך. אתה מתאהב...
במה שהוא נותן לך, להרגיש.
במה שהוא משלים לך.
נכון.
אתה אוהב אותו ממקום שהוא קצת מכוער, אני חייב לומר.
נכון.
ודווקא כשאתה מלא בעצמך, ואתה בטוח בעצמך, וטוב לך ונעים לך עם עצמך...
מסכימה.
כשאתה תתבונן במישהו ותגיד, וואו, אותה אני אוהב, אז, אתה, אז רק אז יש לך את היכולת לאהוב, כאילו. ולפני כן לא.
נכון, נכון. אני כן אבל אגיד לך, שאם היית אומר לי, תקשיב, מזל, את יכולה עכשיו להתחלף עם מישהי בת 33, בלי ילדים, להיות רווקה, את לוקחת? לא לוקחת.
ברור שלא.
זאת אומרת, השמונה שנים האלה שהייתי נשואה, והתפתחתי וגדלתי, וגם הילדים שלי, דיברת מקודם על הורות, זה הדבר הכי מפתח בעולם, אני לא חושבת שהייתי יושבת פה היום, מי שאני, אם לא הילדים שלי.
אני בטוח.
ואני אומרת, הכל טוב, הכל מדויק, זה בדיוק מה שדיברנו עליו לאורך כל הפודקאסט.
אין לי ספק, אין לי ספק.
ואני באה עם רכוש גדול, כאילו, הרבה ניסיון, הרבה... אני הכי אהפה על זה בעולם.
אני לא חושב שכאילו זה שהתגרש ויש לך ילדים.
גם אישה ב-33 רווקה היא מאוד ממורמרת, שתדע. יש משהו בלהיות כאילו... אני רואה את זה עכשיו, אני רואה את זה בחתונה, בכל התוכניות אהבה, אני צופה. אתה רואה את זה? כן, אישה שהיא עוברת את גיל ה-30 והיא לא בזוגיות טובה, סלש, התחתנה, אם הוא אומרת.
אז זה בדיוק מה שאמרת לך מקודם, שאני מזהה אצל נשים שיש להם צורך ביולוגי, לדעתי יותר חזק משל גברים.
חד משמעית.
בנוכחות של גבר בחיים שלהם, הם חייבות את זה, ואם זה לא מגיע, הם על הגבול המאבדות את דעתן, ואני באמת מאמין שאישה היא חייבת גבר, כמובן.
אני איתך, לגמרי.
כמובן שזה גם הפוך. אבל אני פשוט חושב שזה...
אתה מאמין שגם גבר חייב אישה?
אני חושב שגבר שהוא מחובר לזכריות שלו, אני לא רואה את זה כחייב, אני לא רואה את זה כחייב.
אוקיי.
אני לא מרגיש על עצמי שאני חייב אישה למען האמת.
אוקיי.
אני מרגיש שאני...
אולי עכשיו כי אתה מאוד שלם ומלא עם עצמך,
כי אני מאוד 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 שלם עם עצמי, ומאוד טוב לי במקום של עצמי. אני מרגיש אבל שאני מאוד נהנה מנוכחות של אישה עם אנרגיה נשית.
מדהים.
זה מה שאני נהנה ממנו. אבל אני לא מרגיש שאני חייב את זה, לא.
מקסים. מקסים. זה בונוס בעצם.
כן.
אז מה היום אתה מחפש? הנה, עכשיו מלא נשים יקשיבו.
וואי, אני לא יודע, לאן שהרוח תיקח.
אין לך איזה משהו שאתה אומר, וואי, אני תכונה כזו, תכונה כזו, משהו.
לא, ואני כאילו קצת מסתכל על החיים בצורה שונה היום.
אוקיי, מהמם.
כי אני חושב שתכונות, כאילו איזושהי רשימת מקולת נניח, נניח עכשיו אני רוצה כאילו להיות זה, ולהגיד לך, טוב, כן, יש לי איזה רשימת מקולת. גם בזה אני רואה איזשהו משהו מטריאליסטי. בוא תבנה את הבובה שאתה... בוא תבנה, אנחנו בסימס, בוא תבנה איזה בובה ותגיד את זאת אני רוצה. אבל מה קורה במציאות?
בסוף, כמו שאמרת, צריך חיבור של נשמה עם נשמה.
בסוף, אתה פאקינג יכול ללכת בסופר, ואיזה מישהי שבחיים לא היית מדמיין, פאק, כאילו, קורה שם איזה משהו, ואתה מוצא את עצמך עם בחורה, שכאילו היא לא עונה, כל הרשימת מקולת שלך, שום דבר לא נתפס שם.
מטורף.
אז כאילו, אני אומר, מה המשמעות של הרשימת מקולת?
נכון.
אם זה קורה במציאות, האם זה סותר את הרעיון של הרשימת מקולת? בעיניי כן.
סותר. לזרוק את זה לפח.
סותר, אז כאילו, אז הכל זה אנרגיה.
כן, הכל אנרגיה.
איפה שיש כימיה, איפה שיש אנרגיה טובה וזה, זה כאילו, אז שואלת אותי מה זה, וואלה, כאילו, אין לי תשובה לזה.
אבל היא חייבת להיות אופטימית, חיובית. זה בוודאות, לפי מה שאני מבינה.
כן, רק אנשים טובים, אנרגיה טובה.
כן, אבל זה לא מתפשרים.
לא, מישהו בן אדם כזה שלילי, אני לא רוצה בחיים שלי.
חד משמעית, אני לגמרי איתך. אני חושבת שגם אישה צריכה להביא שמחה הביתה. כאילו, זה המהות של אישה, זה שמחה, זה אנרגיה.
כן, אישה צריכה להיות קצת יותר שמחה מהגבר, נכון.
נכון?
אישה צריכה להיות קצת יותר שמחה מהגבר, כאילו הגבר הוא מתעסק יותר בעניינים הארציים.
כן.
כן, אני מסכים.
צריכה להיות משקית חוויה. כן, כן. לעשות חוויות.
כן.
וואי, איזה מהמם. תקשיב, אני מה זה מתרגשת לדבר איתך?
האמת שגם אני...
תהליך מטורף, מה זה?
ולא ידעתי על כל מה שסיפרת לי פה.
כן.
בחיי, כאילו, לא ידעתי כלום על העלונות ועל הזה ועל הזה, לא ידעתי.
עכשיו יצא לי ספר שני וזה כל הסיפור שלי.
וואו.
כן, כן, זה מרגש ברמות. זה כאילו להוציא את זה כזה... יש קול כזה שרוצה להגיד לאנשים, אתם יכולים להיות מאושרים כבר היום. כבר עכשיו, הרגע. אתם יכולים.
את יודעת עוד משהו שקרה לי. פעם, אני זוכר לפני שקניתי את הלמבורגיני, וזה היה חלום ילדות שלי, וכבר היה לי את הכסף, וכבר הייתי בסוכנויות, וראיתי את המכונית, ולא צלח... הייתי בכמה סוכנויות, התלבטתי בין למבורגיני לפרארי, הייתי בסוכנות לא של למבורגיני, משהו אחר. רציתי לקנות רכב, וכבר היה לי רכב ספורט. ולא הצלחתי. לא הצלחתי. הרגשתי ביני לבין עצמי כאילו זה too much. גדלתי בחדרה, לא, 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 לא באיזשהו עושר, כאילו במינימום כזה האפשרי, ולי זה הרגיש כאילו, בונה, עכשיו אני הולך לנסוע בישראל, יש פה רק איזה 10 מכוניות כאלה, בלמבורגיני, והרגשתי כאילו... אולי זה קצת too much pass, ואולי אתה מוציא לאנשים את העיניים, ובמשך איזה 3-4 חודשים, אחרי שכבר החלטתי טוב אני קונה, לא הצלחתי לקנות. והרגשתי שזה מוציא את העיניים. והיום אני יודע להגיד, ואני בטוח בזה במיליון אחוז, שגם אם זה אצל חלק מהאנשים עשוי לעורר קנאה, זה עדיין מציב לכל מי שרואה את זה, איזשהו רף וסטנדרט במציאות, למה אפשרי,
נכון.
מה יכול להיות גם להם. אפילו הקינה הזאת היא במידה מסוימת עשויה לשרת אותם, כי פתאום בתודעה הם ראו מישהו...
שעשה את זה.
שעשה את זה, ואם זה קיים במציאות, אז זה קיים במציאות באיזושהי מידה גם עבורי. והיום אני אפילו לא מתבייש כאילו לחיות וליהנות מהחיים, ופעם היה לי אם זה אישו, היום גם את זה אין לי. אני ממש רואה בזה איזושהי גדולה. אני רואה נגיד מישהו שעכשיו אני רואה אותו עם מטוסים פרטיים באינסטגרם וכל מיני כזה, ואני אומר כזה, וואי, אני אומר, האמת שאני שמח שיש לו את זה, הוא מראה לי שגם לי כאילו זה נורא מהר יכול להגיע.
איזה כיף זה לקחת השראה, ולא לקחת את זה במקום שקינה וצרות עין ו...
לא, אני אומר, אפילו אלה שלוקחים את זה בצורה הזאת, כאילו...
זה בתת מודע מחלחל.
בתת מודע הם מרוויחים מזה, אפילו עבורם אני כאילו שמח.
אני ממש מסכימה איתך, אני גם מרגישה הרבה פעמים שאני כאילו לעלות, לא לעלות, יאללה, אני מעלה, שפע, כאילו, לא גנבתי, לא יודע, הכל טוב. תראו מה אפשרי. אגב, גם הקטע הזה של תפני זמן לעצמך, אמרת, היא כן יכולה, היא לא יכולה, זה גם לתת השראה באיזשהו מקום.
אני מסכים.
כאילו, בואי תראי, מה, איך תוכל לבנות היום שלך, שיהיה לך יותר טוב, שתהני, שתהי שמחה.
אני מסכים, את יודעת, אחד הסלוגנים שלך שאני הכי אהבתי בעולם, זה שאת היית אומרת, אני זורקת אוכל לפח.
בוא נדבר על זה.
וזה כאילו, זה מאוד, זה אמירה כזאת, את מבינה למה היא צורמת.
הגוף שלי לא פח זה.
כן, את מבינה, אבל למה מי שישמע את זה, זה יצרום לו.
מאוד.
וכאילו, בשלב הראשון זה יצרום לו,
נכון.
ואם הוא יקדיש לזה מחשבה, אז הוא יראה שזה אפילו יש בזה אלמנט של כבוד כלפי עצמי.
שאני אספר לך משהו? אנשים שולחים לי הודעות בפרטי. אתמול הייתי בקולנוע, אכלתי פופקורן, שמתי לב שאני אוכל סתם, הלכתי, זרקתי לפח. כאילו חשבתי עלייך. זאת אומרת, ממש עושים פעולות אקטיביות בזכות המסר הזה, וזה משפיע על החיים שלהם. ואני אומרת, סבבה כל התגובות וזה, אנשים, בעל תשחית וזה, זה לא מזיז לי. כאילו אני, יאללה, תקדמו.
טוב מאוד.
בואו, כאילו, כן, כן, לגמרי, לגמרי. איך אתה מתמודד עם תגובות ברשת?
אני כבר נהייתי חסין לזה, כבר כאילו, כבר זהו.
זהו,
כאילו. הכל כבר עבר עליי, אמרו עליי הכל, סיפרו עליי הכל. כבר קראתי על עצמי תגובות שכאילו הסתכלתי, אמרתי, מה, המצאת איזה כאילו לכבודי? על הסיפור הזה.
ונכון שבמציאות של החיים אתה מקבל המון אהבה מהקהל.
אז זה הקטע, זה דיסוננס מטורף.
שזה מדהים, זה מדהים.
כאילו, אני יכול להיכנס לרשת, לראות תגובות נעצה מפה ואת תזינמו. אני יוצא לרחוב ורק אוהבים אותי, אני אומר, איפה כל האלה ששונאים אותי מסתתרים, כאילו?
איפה אתם? איפה אתם? לי הרבה פעמים אומרים לי, וואי, בהתחלה שנאתי אותך, אבל את מעניינת, אז התחלתי לעקוב, והתאהבתי בך.
אני מקבל בול את אותה תגובה.
וזה מבחינתי האהבה הכי יפה שיש, כאילו, כי את באמת נתת צ'אנס להכיר אותי, ועכשיו את באמת אוהבת אותי. כאילו, זה אהבה אמיתית, זה לא אהבה עם בת ראשון כזה, כמו שאמרת.
אני אומר, כאילו, אני אגיד אולי לאנשים שרוצים, כאילו, לשים את עצמם בחוץ, ברשת, וזה, והרבה אנשים, כאילו, באים לשמוע את ההצעה שלי בנושאים האלה.
כן.
שייטרים זה כמו שיר שאתה לא אוהב ברדיו. אתה שומע אותו פעם אחת ואתה אומר שאתה לא אוהב אותו, ואתה שומע אותו פעם שנייה, ואז שלישית, ואז רביעית, ואז מתישהו אתה מתרגל אליו.
אתה מתרגל.
ואתה כבר לא שונא אותו.
נכון.
וזה כבר שמה.
נכון.
אז גם יש איזשהו גבול לכמה אנשים יכולים לשנוא בן אדם מסוים.
כן.
והדיפולט, זה, הדיפולט שלנו כבני אדם זה אהבה. אז גם אם מישהו זרק לך איזושהי עקיצה ברשת וזה, וואו, כמות הפעמים שבן אדם כאילו זרק לי איזו עקיצה ברשת, ואחרי כמה חודשים כאילו נהיה לקוח שלי,
אדיר.
אני לא יכול לספור.
אדיר.
אני לא יכול לספור, אז כן. כאילו גם העקיצה, אני לא לוקח אותה, זה אני והוא וזה, אני אומר,
כן.
אוקיי, עכשיו כאילו משהו יטריג אותו, בסדר, הכל כן. סבבה.
אני אומרת שהם עובדים שלי בלי ששילמתי להם כסף.
לא, אני לא רואה אותם ככה.
הבנת?
אני מבין.
הבנת אבל את המשמעות?
כן, אני מבין מה שאתה אומר.
גם עם המרדים שהוא התחיל לעשות עליי פרקים, כאילו, אמרתי, אחלה, עובד אצלי, תודה, עושה לי חשיפה, מעלה עליי סרטונים. זאת אומרת, זה איזושהי פרשנות חיובית שלי למציאות.
אני לא רואה את זה ככה. אני לא רואה את זה ככה. אני חושב
ש... עזוב אם זה אמת או לא, זה משרת אותי.
אוקיי.
כאילו, זה העניין, האם זה משרת אותי.
אוקיי.
זה... באופן כללי, אני כל הזמן שואלת את עצמי בחיים, כל סיטואציה שקורית לי, מה ישרת אותי עכשיו? איך לחשוב עליה? לא משנה אם זה אמת או שקר, אני בכלל לא בשיח הזה של אמת או שקר, אני בשיח של מה יקדם אותי, מה ישרת אותי. אתה מצליח לרדת? זה עמוק.
כן, כן, ודאי שאני מצליח, ודאי. אני פשוט לאו דווקא תמיד כאילו...
אני אתן לך דוגמה עם ילדים, זה דוגמה מהממת. סיה, הבת שלי, אוהבת לראות טלוויזיה בערב, במיוחד בערב, בזמן שצריך ללכת לישון. עכשיו, אני כבר יודעת שאם עכשיו אני מתחילה, אני אומרת במרכאות, לריב איתה, להתחיל להתווכח איתה ללכת לישון וכזה, אני עכשיו חצי שעה רבה איתה. אז מה אני אומרת? בוא ניתן לה חצי שעה, שתראה טלוויזיה, אני אומרת לה, טוב, סשה, שעה, 8:30, מסבירה לה על המחוג, מחבת הטלוויזיה ואנחנו הולכות לישון. הכי אידיאלי שהיא גם לא תראה את החצי שעה הזו, אבל אני גם מסתכלת למציאות בעיניים, ואני אומרת, עכשיו אני אריב איתה חצי שעה? חצי שעה שתראה ותלך לישון בכיף. כאילו, זה איזה סוג של אתה בוחר את המלחמות שלך, איך לנהל אותם? איך להתנהל עם המציאות?
לא, אני יכול להבין את זה.
אתה מצליח להבין אותי?
אני מבין אותך.
עכשיו, יש אמהות שיגידו, לא, גבולות זה גבולות, ואני אחנך את הילד שלי, והילד שלי ילמד, שב8:30 הולכים שעבר... אז אני לא כזו, אין לי את זה. אני לא מסוגלת, אני לא בא לי לבזבז אנרגיה על מריבות עם הילדה שלי.
שוב, אז אני הייתי מסתכל על זה ואומר שאצלי בבית, אני לא חושב שיהיה לילדים טלוויזיה בכלל.
זה כבר עניין של ערכים, מה אתה שם בבית?
לא יהיה להם, לא, כנראה שלא יהיה להם בבית סוכריות גומי, וגם לא יהיה להם אוכל לא בריא.
אז גם אצלי אין אוכל לא בריא, אבל לא על זה הדיון.
ולא יהיה להם טלוויזיה, ואם הם ירצו, הם ילכו לחוג...
אבל אתה מבין שהדיון זה לא על הטלוויזיה, כן?
ודאי, כן.
הדיון זה כאילו על איך אתה מתנהל עם המציאות, איך אתה בוחר...
להיות קצת יותר גמיש, כאילו, זה מה שאת אומרת?
אני חושבת זה להבין שעכשיו החצי שעה הזו יכולה לעבור בכיף, יכולה לעבור ברע. איך אני בוחרת? אני כבר מכירה את הבת שלי, אני יודעת איך היא מתנהלת, אני יודעת מה מפעיל אותה, אני יודעת שהעוד חצי שעה הזו ייתן לה סיפוק והיא תהיה לישון בכיף, בטוב. אז מה אני מעדיפה רגע, שהיא תהיה לישון בטוב ובכיף, או שאני אריב איתה והיא תהיה לישון לא בטוב? זאת אומרת, שוב, יש כאלה שיעדיפו, שילכו לישון לא בטוב, ואין להם בעיה, ושמו את הגבול, וזה, זה עניין של אופי, כאילו, מה רוצים? מה אתה רוצה להשיג?
לא יודע, אני מרגיש שאני אין לי מה להוסיף על מה שאת אומרת. עוד אין לי ילדים, אני עוד לא... עוד לא חוויתי את ה...
כן, כן. שוב, זו אסטרטגיה שהיא בעצם חוסכת אנרגיה.
אני, האסטרטגיה שלי זה לא לתת להם טלוויזיה בכלל.
זה מעולה.
בואו נראה אתכם עכשיו.
זה מעולה. יש שתי בתים, זה טיפה יותר מורכב, בבית אחד מותר, בבית אחד זה.
עכשיו אני חכם גדול, כי עוד אין לי, אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה.
אבל את יודע מה, אוכל בריא, פתחת את הארונות, אין ממתקים. אין אצלי, כאילו, לפעמים באים, מחפשים, אין לך פה איזה שוקולד, משהו, אני כזה, לא. אתם יכולים להביא אם אתם רוצים. אין, כאילו, לא קיים. אז הנה, זה נגיד גבול שיש לי, כי הוא מאוד ברור לי איך הגבול הזה משרת אותי, איזה ערך בחיים שלי. טלוויזיה? לא יודעת, לא קריטי לי. אני בטלפון רוב היום, כאילו, אני לא אמנע מהילדים שלי משהו שאני נמצאת בו. לא נראה לי הגיוני. שוב, זה עניין של גבולות וערכים שלך, שאתה קובע עם, לעצמך, לבית שלך. אבל יותר חשוב זה להבין האם עכשיו החשיבה הזו מקדמת אותי או לא מקדמת אותי, אם עכשיו מה שאני אעשה ישרת אותי או לא ישרת אותי, נטו מהמקום הזה, לא משנה אם זה אמת או שקר. זאת אומרת, גם אם עכשיו קרה משהו רע, אני אבחר להסתכל עליו כמשהו טוב, אפילו אם הוא רע, כי זה משרת אותי לראות את זה כמשהו טוב. נטו כי זה משרת אותי.
אז אני, מה שקרה אצלי, זה לא שאני בוחר לעוות לעצמי את המזיעות, אני פשוט יודע... איך הדבר הזה הוא דבר חיובי, אני רואה את זה באותו רגע.
גם אני היום במקום הזה, באנרגטית, אני מאמינה שהכל טוב.
נכון.
אבל אני אומרת לאנשים, יש אנשים שלא עברו את החוויות שלנו, והם לא יבינו את מה שנגיד להם. אז לפעמים אני צריכה להגיד למישהי שמתייעצת איתי על משהו, אני אומרת לה, זה מקדם אותך לחשוב ככה? אז היא אומרת לי, לא. אז עזבי כאילו, תשחרי.
מתייעצות איתך הרבה?
המון, המון, באמת, על מה שאתה לא רוצה.
אני מתייעצים איתי...
בלי הפסקה.
אני לא ראיתי דבר כזה, לא ראיתי דבר כזה. אין נושא ותחום, ולא משנה סדרי גודל של אנשים, שפונים אליי לקבל ייעוץ מכל כך הרבה
דברים. כי הם מסתכלים עלינו, והם רואים הצלחה, והם רואים מנהיגות, והם רואים אנשים שאומרים את האמת שלהם ולא מפחדים. זה נותן עוצמה, זאת אומרת, רוב האנשים לא במקום הזה.
אני בטוח.
הם לא חשופים ככה ולא אומרים את האמת שלהם, אז אין ספק שירצו להתייעץ איתנו. ואני חושבת שזה מתנה שקיבלנו.
לגמרי, אני מסכים במיליארד אחוז.
אני תמיד עונה, תמיד, כאילו אין מצב שאני לא...
אני משתדל לענות, כי אני לא מכניס מנהל סושיאל אצלי לאינסטגרם.
לא, באופן כללי, לא רק בסושיאל, סתם, נגיד בן אדם ייגש ברחוב, אני אענה לו, כאילו אני אהיה נחמדה.
לא, אני גם, אני גם. אגב, פעם הייתי מפרסם, או הנה עוד דבר ששמתי לב, לפני שטסתי לחול וזה, הייתי מפרסם, הייתי אומר בצורה מפורשת באינסטגרם, אם אתם רואים אותי ברחוב, נא לא לגש אליי.
וואו.
כן, נא לא לגש אליי, אני לא אצטלם איתכם, אני לא חבר שלכם.
אמיתי?
אני לא רוצה שתקשו אליי. בן אדם היה ניגש
אליי. היית עושה את זה?
בן אדם היה ניגש אליי, ואתה אומר לו, אחי, לא עכשיו, אני לא מעוניין לדבר איתך.
וואו.
ממש.
וואו, זה אני לא...
לא הייתי, כאילו, אני לא מוכן, אף אחד, אתה לא תצטלם איתי, ולא, תראי איזה טירוף, רמה של טירוף. זה משהי, כאילו חברים שלי עומדים לידי, והם היו זה, והיום אם מישהו ניגש אליי, זה מטורף, אני כאילו לא מזהה את עצמי. אני שם לב, אני לא, בלי לעשות כלום, בלי לשכנע את עצמי, בלי לעשות עם עצמי איזשהו מסע ומתן. אני, בני לבין עצמי, כאילו, אני אענה לו, אני אדבר איתו, אני יכול למצוא את עצמי 10 דקות, מדבר עם בן אדם שאני לא מכיר בכלל. ואז יעבור הבן אדם הזה, פתאום בגלל שאני לא יודע מישהו, גם איתו אני...
מטורף.
כאילו, המרחק שהיה בני לבין העולם החיצון, הוא היה מאוד גדול.
כן.
והוא הצטמצם נורא, כמעט לאפס.
וואו.
בכל הדבר הזה שעברתי.
מטורף, מטורף לגמרי. ואני גם יכולה להבין למה אתה יוצר דיסטנס, לפעמים שהחשיפה היא באמת מאוד גדולה.
שוב, את יודעת.
צריך איזשהו ויסות.
לא, זה מטורף כאילו, את יודעת. אני עשיתי את כל ההגרלות וזה, ושהכל ממש התפוצץ. אני הייתי הולך ברחוב, והיה לי כבר overwhelming כאילו, too much. ממש, ממש כאילו, ממש too much, איפה שאתה לא נמצא, איפה שאתה לא זה, ועכשיו אני לא מרגיש שאני איזה... שחקן שכל החיים חלם על פרסום. אני כאילו אומר, בוא, אני עושה את זה כי אני ביזיסמן, אני מקדם...
יש עסקים.
אני מקדם את עצמי.
נכון.
מה לי עכשיו ולכל המאומה הזאת? נכון שזה עובד לי וזה טוב וזה ברשת, אבל אני רוצה ללכת כאילו... רוצה ללכת לסינמה סיטי לראות סרט כמו בן אדם פשוט. אני לא צריך שכולם יהיה עליי מאומה. אז שזה היה אוברוולמינג בהתחלה, אני כאילו הייתי מסתכל בן אדם, מהמבט שלי לא יודע, עד קרב אליי, אחי, אני לא חבר שלך.
כן.
לך מפה. ועכשיו זה השתנה אצלי.
וואו.
אני עדיין לפעמים יכול להרגיש שזה קצת too much.
בסדר, זה גם
כאילו, אם קופצים עליי מלא וזה, אני יכול להרגיש כאילו, וואו, זה...
אני איתך.
לא עכשיו כזה?
כן, כן.
אבל האנרגיה הזאת שהייתה לי פעם כבר לא קיימת.
וואו, איזה מהמם. יופ, אז תגיד לנו איזה משהו לסיום. אנחנו מדברים כבר שעה וחצי.
נראה לי שאמרתי הכל. אמרתי הכל, שברתי שתיקה, יש פה ספוילר, שברתי שתיקה.
מה העצה הכי טובה שאתה יכול לתת לאנשים שמרגישים, שהם לא מרגישים מאושרים, שאין להם את האנרגיה הזו, כמו שאתה מדבר עליה, שאתה קם בבוקר וטוב לך, ואתה בהודעה כזו?
לנסות למצוא את עצמם. כמה מהר שאתה מוצא את עצמך, אתה יותר מהר תגיע לייעוד שלך, אתה עושה את מה שאתה אמור לעשות, אתה תדע פשוט מה, מה אתה אמור לעשות, אתה תדע מה עושה אותך מאושר. אני כאילו כבר הצלחתי, אבל עדיין לא הגעתי לאותו מקום, ומצאתי את עצמי רק באותו מסע הרוחני שעברתי.
אתה יודע שזה הציווי הראשון שאברהם אבינו קיבל, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, זאת אומרת, לך אל עצמך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. זאת אומרת, תשתחרר מהבית שגדלת בו, מהארץ שגדלת.
יו, לא ראיתי את זה עכשיו ככה.
מולדתך, דרך אגב, אתה יודע מה זה מולדתך? זה האופי שלך, זאת אומרת, שאתה אומר, אני ככה.
וואו.
אתה לא ככה, זה מזה.
אז מה אני ממליץ לאנשים?
לך לך, לעשות לך לך.
מה אני ממליץ לאנשים שאומרים לי פז, אני מחפש כאילו לפרוץ את הגבולות שלי ולמצוא את עצמי. אני אומר להם, הדברים שלי הכי פיתחו אותי בחיים, זה שאני בגיל 22 לקחתי מזוודת טרולי קטנה כמו שיש פה, טסתי 3 שנים לחול, והייתי לבד עם עצמי בחול, ואתה מגלה את עצמך בצורה שאתה לא היית מגלה את עצמך באזור נוחות שלך, בעיר שאתה מכיר, עם החברים שלך, עם החבר'ה שלך, אתה פתאום לבד ואתה מסתדר, ואתה יוצאים ממך כל הפנימיות שלך יוצאת, ומקבלת איזשהו בוסט מטורף.
כן.
אז אני מאוד ממליץ לעשות דברים שהם לוקחים אותך ושמים אותך בסיטואציה שאותה סיטואציה תביא אותך לקצה שלך.
מטורף. מתחברת לזה מאוד.
אז כן, אז לנסות לגלות את עצמנו כמה שיותר מהר. יש אנשים שאת יודעת, עושים איזה סם פסיכדלי ואומרים, בוא נה, השתנו לי החיים, גיליתי את עצמי. אני לא ממליץ על זה, אגב. כאילו, למרות שהיה לי ניסיונות, אני לא חושב שזה הדרך שהייתי ממליץ לבן אדם ממוצע. אני מאמין ממש בללכת את הדרך,
כן.
כן לעזוב את הבית בגיל צעיר. נכון, לא תחסוך כסף בטווח הקצר, אבל אתה מקבל איזשהו בוסט לאישיות שלך, שהוא בסוף יראה לך מה לעשות ואיך לעשות, ואתה תהיה יותר מאושר. דווקא מתוך האתגר הזה אתה תגלה את עצמך.
נכון. ואני אוסיף עוד משהו
אחד. אז זה חזק, אני עם אברהם אבינו.
הלך לך, כן.
אני עם אברהם אבינו.
שלעשות את זה מתוך אנרגיה ילדית, צעירה כזו בנפש, להסתכל על זה כמשחק, לא להיות כבד.
וואו, לגמרי, איזה יפה זה, זה ממש יפה מה שאת אומרת.
לגמרי, זה המתנה שקיבלתי מהילדים שלי, להיות ילדה, כזה.
זה באמת משהו שאפשר לראות את זה עלייך, את יודעת, אני לא הראשון שאומר לך.
נכון.
רואים את זה עלייך, כן.
כן, יש משהו כזה, אני מרגישה שחזרתי לנאורות שלי ול...
זה טוב.
זה כיף, כיף לא נורמלי. זה באמת, הרי ילדים הם הכי מפותחים אישית, אתה רואה אותם. נופלים, קמים, ממשיכים, אתה יודע, בטרפת.
נכון.
כאילו לא קורה כלום. כן. רבה עם הילדה, שתי שניות, מתנשקת, מתחבקת. וואו, סייה. איזה כיף, זו מראה מהממת.
וואו.
אז להיות הורה זה, וואו.
הנה, עשית לי עוד איזה חשק.
כן, אני עושה חשק לאנשים להיות הורים.
לא, דברת על זה בכזה כיף.
כן, גם לבנת אומרת לי, לא רציתי להיות אימא, אבל אני רואה אותך, אני רוצה.
וואלה.
תודה, אחותי. כן, כזה, כזה.
יפה.
וואי, פז, אני מה זה מודה לך? זה לא מובן מלב שאתה פה, באמת, כאילו...
אני מודה לך.
אנחנו מכירים מלא שנים, החברים.
אני מודה לך, אני מודה לך. שברתי שתיקה שלא יודע כמה שנתיים
בערך. וואו, איזה, אני הרגשתי אותך. אני הרגשתי, כאילו, זה משהו באנרגיה, זה עבר, בטלפתיה כזה.
כן, בטוח.
ואני גם מרגישה שככל שאני התפתחתי רוחנית, אז פחות ופחות מצאתי אנשים שמבינים את השפה שלי. כאילו, את חיה בלה-לה-לנד כזה. אתה חווה את זה לפעמים ש...
אני מוקף בכל כך הרבה אנשים טובים.
אנשים מדהימים, אין ספק. אבל כאילו, לא תמיד אתה יודע להסביר את האושר הפנימי הזה. זה איזושהי חוויה פנימית כזו, שלפעמים אין לה מילים.
אני כן יודע להסביר.
הסברת יפה, כן.
אני מרגיש שאני יודע להסביר.
הסברת יפה, אבל גם הסכמנו ש... אתה צריך לחוות איזה משהו כדי...
ודאי.
כדי באמת לחיות את זה.
בטח.
לחוות את זה.
בטח. כי רק החוויה עצמה משנה אותך, ואתה לא יכול להשתנות דרך האינטלקט. כאילו, האינטלקט לא ישנה אותך.
בדיוק, זה חווה שמחברת את הלב גם, ואז יש משהו כאילו, החיבור הזה.
כן, אז פעם באה שאתם חושבים שאתם הולכים למות, אולי זה דבר טוב.
לגמרי. פז, תודה, נקית, איזה כיף.
כיף להיות פה, תודה לך.
ייי.